שלום, אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, מכת פתיחה. בפודקאסט אנו מארחים מנכ"ליות, מנכ"לים ובכירים מהמשק הישראלי ששיתפו בתובנות ניהוליות, סיפורים אישיים שטרם סופרו ומחשבות על הדרך לקריירה מוצלחת. כולם, כמוני, בוגרים של הקריירה האקדמית אונו. בין המרואיינים, מנכ"ל חברת חשמל, מנכ"ל וואלה ומעריב, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, מנכ"ל קבוצת כתר ועוד רבים וטובים. מכת פתיחה, מבית הקריירה האקדמית אונו. נשתמע.
שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רב, ברוכים הבאים להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אני מארח אנשים חכמים שהגיעו לגיל שבו הם יותר חכמים חיים ויותר חכמים ממני, והם יודעים משהו על החיים שאני ואתם צריכים עוד ללמוד. אז אנחנו פה כדי שהם יזרזו את התהליכים ונשמע מחוכמתם ונשמע מניסיונם, ואולי גם נפיק מזה איזושהי תועלת. אז איתי היום משה שלונסקי, אחד מאנשי התקשורת המשפיעים והמשמעותיים שפעלו בישראל בעשרות השנים האחרונות, מגיש, מנהל, מרצה, מה לא, מארגן כנסים, באמת אחד מאוד המשפיעות ביותר שהיו בתקשורת, אדם שהתמודד עם מחלה קשה, תכף נשאל מה שלומו, וגם, בהבנותיו, אחד מאוהדי הפועל תל אביב, הקשים ביותר, שאי פעם התהלכו על כדור הארץ, גם את ההפרעה הנפשית הזאת, ננסה לחקור לעומק. משה שלונסקי.
להגיד לך רק, זה לא מהקשים, אתה עוד לא מכיר את הקשים.
אני, אוקיי.
תאמין לי, ואתה לא רוצה להכיר את הקשים.
באמת היא שהייתי עם הקבוצה באולם, חבר שלי צחי רחנשטיין, הוא מנהל הקבוצה בכדורסל. אז עשו איזה פעולה יפהפייה, שבה הם הוציאו אוטובוס, לא, סליחה, מטוס מלא אוהדים, שהם פצועי מלחמה או נפגעי מלחמה או משפחות חטופים, הטיסו אותם לאולם, מלון, הכל, הטיסה, הכל חשבון הפועל תל אביב, היה פשוט מקסים. הצטרפתי כדי לראות את האירוע ולסקר אותו, וראיתי שם כמה אנשים שהבנתי, זה ברמה שהם כבר לא בסדר בראש, אמרתי, אחי, יש לך חיים מחוץ להפועל תל אביב, נכון? הוא אומר, לא, זה החיים שלי.
לא, אני לא שם.
זה החיים שלי.
וסיימתי עם השנאה. שנים זה היה אצלנו שמכבי הייתה מפסידה, היינו מתראים באיזה פעם בתל אביב, העניין הזה נגמר, באבונותיי הילדים יהרגו אותי, אבל שמכבי תל אביב משחקת בחוץ בכדורסל.
אתה באדם.
אני באדם.
אתה שמח שמנצחים.
שמח. גם אני. אני חושב שאנחנו עוברים שנה קשה.
נכון.
ודי.
מסכים. אני כל קבוצה ישראלית מצליחה, בכדורעף נשים אני אומר, היי דד.
כדורעף נשים בכלל אני אוהב, כאילו הרגליים אתה יודע... אני אוהב כדורעף, אני אוהב ספורט בכלל, מאוד אוהב ספורט. הייתי עם הפועל אגב בסופיה באחד המשחקים, הזוי, זה פשוט הזוי, אבל זה תענוג צרוף. לא יודע מה להגיד על הקבוצה הזו, זה נדבק בך באור, אתה לא יכול להוריד.
תכף נבין איפה התחילה הפתולוגיה, אבל קודם, מה שלומך? עברת אירוע רפואי לא קל.
בסדר, כן, אני אפילו לא הבנתי. אני גיליתי, תמיד הרי אומרים שלדעת זה כוח. אני גיליתי שלא לדעת זה כוח. כי כשגילו לי סרטן בוושת ובקיבה, וחברה של אשתי, שהיא רופאה כירורגית, אמרתי לה, תשמי, תניר, את תנהלי את הפרויקט. אין לי כוח לסובב בין רופאים וזה.
ברוק, נעשה למי שלא יודע את תקציר האירועים, אתה מגלה סרטן ושת, באיזה שנה? 21? 22.
לא, אני הולך לטיפול קולונוסקופיה או משהו, כולם מדברים איתי וזה, נגמר את הבדיקה חדר ריק. ואז אני ככה אומר לעצמי, אוקיי, ואז הרופא קורא לי ואומר לי, יש לך סרטן. אז אני אומר לו, תגיד, ככה אתה מודיע לאנשים, כי יש אנשים שלוקחים את זה, אומר לי, כן, אם הילדים שלך מספיק גדולים, יש לך בן בצבא, אולי אתה יכול, יעזרו לך וזה. אמרתי לו, המצב הפוך, אנחנו עוזרים להם, אבל בסדר. ואז אנחנו יוצאים ערב ירושלמי קר, ואני אומר לאשתי, מה עושים? מה עושים? אז צלצלתי לבת שלי.
אתה בן כמה כשאתה מקבל את הבשורה?
74, כזה. תצלתי לבת שלי, קצת בכי, אמרתי, תשמעי, נסמודד. אסף, הבן שלי היה באתונה, אספתי אותו לעוד שני חברים, וזהו. ואז, וחברות של דליה, של אשתי, וזהו. ולמחרת בבוקר הלכתי עם חבר, בצהריים הלכתי לשתות בירה, ומתקשרים אליך, מתקשרת חברה של אשתי, שהיא גם היא כירורגית, רונית, ואומרת לי, תשמע, קבעו לך תור לבדיקות, בהדסה אתה יכול להגיע, אחרי שני בקבוקי בירה מאוד שמחים, הגעתי, עשיתי בדיקות, הבנתי שהמצב שם לאט לאט, לא הבנתי. יש לי סרטן ברמה די מתקדמת, סביבות 3,
וואו,
4.
זה דרגה מאוד מתקדמת.
לא אמרו לי בהתחלה, אחר כך הבנתי וואו. שיש שם, אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, זה מה שמה צריך. אמרו לי, הלכתי לעוד רופא, אמרו לי, תשאר בהדסה. שמנתחת אותי חברה שלישתי עירונית בהרצופים, וזהו, החלטות, קבלת החלטות פה היא מאוד, ולא נכנסתי לפרטים. ואז לפני הניתוח, המנתחת
רגע, קורית... אתה מקבל את הבשורה. מה? חושך בעיניים, הלם, או שאתה, או מה? איך התגובה, איך התגובה הרגשית כשאתה, ממש בשעות שאתה, אחרי שאתה מבין מה הוא אמר לך?
אני לא בטוח שכל כך הבנתי, אמרתי, יש בעיה, נלחמים, יוצאים לדרך, בכלל לא סוג של מוות, או התמודדות, או התרסקות, בכלל לא קיים. לא, ממש כלום. אני אומר לך, ביום אחרי זה הלכתי בצהריים לשתות עם חברים, ואז אמרו לי, תבוא לעשות את הבדיקות. אז זה גם קטע, אני בא לעשות את הבדיקות, אני בא לבד, תמיד באים שם קבוצות ומשפחות, אני בא לבד, עושה את הבדיקה, ואני יוצא, והשאירו לי את הזריקה, את ה... כן. שחרו להוציא, אז אני אומר, תוציא לי, יוצא, מוציא ויוצא שפריט של דם. אני אומר, וואי, וואי, אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, עכשיו, לך תסביר לאשתי את הקטם על החולצה. אוקיי, לא משנה. קוראתי המנתחת לפני הניתוח, אמרתי, תקשיב, זה הולך להיות ניתוח ארוך וקשה. אמרתי לה, קשה או ארוך? אמרתי, גם וגם, זה 8 שעות. אמרתי לה, בסדר. אמרתי, אתה כנראה לא מבין על מה אנחנו מדברים. אמרתי לה, זהו, יהיה ניתוח וזהו.
תעשו, נראה מה יהיה.
אבל אז אמרתי לה גם, אם אני לא קם, אני יורג אותך. זהו, וזהו, הגעתי לה, קבעו לי מועד, התחלתי לעשות חימו גם, אבל חימו לא של 4 שעות, אלא שכל פעם של 30 שעות.
30 שעות? פעם, איך נכנס... עושים את זה? אתה שוכב הייתי... במיטה וזה?
לא, הייתי בבית, לא שוכב, מסתובב. הייתי נכנס לבית חולים ביום ראשון בצהריים, ויוצא ביום שני ב-12 בלילה.
וואו.
4 סשנים כאלה גדולים, אז ניתוח, ואז עוד 4 סשנים.
כל הזמן הזה, מה, לא אוכלים, לא זם? כי...
כלום.
הוא פשוט...
אז זה בדיוק העניין. אני זוכר שאני עומד יום אחד עם הסיגר בפה. אני רואה תמיד עם הסיגר.
כן. אתה רואה את הסיגרין, הוא פה, מצד ימין.
הכל, עכשיו אני רגוע.
ראיתי אותך בחוץ עם הסיגר, אמרתי, משה, אבל סרטן הוושת, משה.
אוקיי, אז אני עומד עם הסיגר, ועוברת תניר, החברה השנייה של אשתי, ואומרת לי, אתה יודע שכימו זה לא מים. אמרתי, בשבילי זה מים. זאת אומרת, היה כימו מאוד כבד, מאוד חזק, עד שלא נתנו לי לרדת למטה למזנון, ואז שאלתי את האח, עכשיו, למה אתם לא נותנים לי לרדת? הוא אומר, אם הכימו שלך, החומר נשפך על הרצפה, הוא שורף אותו. שורף, בקיצור, אבל גם עבדתי...
זה נכנס לך לגוף, מטורף.
כן, אבל הגוף שלי היה חזק כנראה. המשכתי להתאמן בחדר כושר, יום אחרי הכימו.
באמת?
שידרתי עוד בגלי צהל, גם באמצע השבוע.
וכל הסימפטומים, בחילות וגועל נפש והשיער וזה.
הייתה לי עייפות, כלום.
כלום.
קצת שיער ירד, לא עסקתי בזה, כמו ששרון היה אומר, אני לא עוסק בזה, כן. לא עסקתי בזה, עסקתי ו... לעבוד, הראש היה במקום אחר, ובפעם בשבועיים היינו עוברים לעשות חימו, וגם היה נורא מעניין, כי פגשת כל מיני אנשים, חבר'ה מתולדות הארון שבאים לנגן, חבר'ה מישיבת חברון, שיחות, וזה היה לי מעניין.
אנשים צעירים גם.
גם צעירים, מקום לא פשוט.
כן.
פה ושם מישהו נפטר, שיחות בלילה עם אנשים, היה מאוד מעניין, ואני לא רוצה להגיד, נהניתי בבית חולים, היה מאוד מעניין, היה ניתוח גדול מאוד, זהו, נכנס לחדר ניתוח, אני בא בבוקר, אומרים לי, תבוא בלילה. אמרתי להם, לא, אני אבוא בבוקר. בא בבוקר, מחליף בגדים מג'ינס הזה, ואז האח אומר לי, זה אתה שמורידים לו את הקיבה? אמרו לו, לא, כאילו, עוד יש ויכוח עם המנתחת, אתה כבר מוריד את הקיבה? ואז אני אומר לו, טוב, בוא נלך. אומר לי, לא, אתה חייב לשכב. אמרתי לו, למה? זה היה נועה, טוב, שמים אותי על מיטה, אתה כבר מרגיש חולה. אתה נכנס לחדר ניתוח, אני סופר, ראיתי המון אנשים בחלוקים סגולים. 14 איש, אמרתי, זה לא הגיוני. אחר כך אסביר לך למה. אוקיי, ואז אני נשכב, ואני שומע את המרדים, אומר לאחד האנשים לי, ניתוח גדול, וזה, אני אומר לו, למי ניתוח גדול? הוא אומר לי, לך. וזהו, אני נכנס את המנתחת, השמיע לי שיר שהשמעתי בתוכנית ביום שישי, לפני שעלינו לשידור, זה שיר שנקרא חייכי לי בשירים, זה שיר.
ברור, ברור.
וזהו, ונרדמתי. והתעוררתי כבר, שאני יוצא מה...
8 שעות אמרת.
כן.
שמה, אני... הם מוציאים, סליחה, אתה על החדירה, על הפרטים האלה. הם מוציאים את ה...
הם נכנסים, בכלל לא פותחים לך היום. נכנסים בזה, פוסים פתח קטן להוציא, אבל כמו שהמנתחת אמרה, ניקיתי הכל ועוד יותר. כמו השיר של... הוא לא עוד חשוב. עוד יותר. ואז זהו, יצאתי החוצה, ואז המנהל מחלקה אמר לי, תקשיב, לא באו לראות אותך, הם באו לראות אותה מנתחת. זה בית ספר לניתוחים.
הבנתי. אז היו סטאג'רים שפשוט עמדו והסתכלו איך מצילים את חייו של משה שלונסקי.
ורוצה האלוהים, ואני יושב בלילה, תשים אותך בטיפול נמרץ. והיה רע שהמישהי צעקה, כל הזמן לא ישנתי וזה. אז דיברתי עם האחות. אישה מבוגרת, דתייה וכל זה. תוך כדי שיחה, היא לא אמרה, אבל הסתבר שאימא שלה מצגל.
וואלה.
אז בכלל נהיה הקטע הזה. זהו, השפזו אותי אחר כך בבית חולים כמה ימים. ואז אמרה לי, המנתחת, תשמע, בדרך כלל נשארים פה 8-10 ימים, לך הביתה, אתה לא מחובר לכלום, אתה מתאושש בסדר. וזהו, ואז, אתה יודע, חזרתי להתאוששות, היו לי עוד 4 טיפולים, בתוך זה גם הבת שלי התחתנה, בתוך הטיפולים.
וואו, מדהים.
אבל, וזהו, סיימתי באפריל 23.
אוקיי.
וזהו.
שזה לפני השבעה באוקטובר, זאת אומרת, חצי שנה כזה לפני השבעה באוקטובר.
אני זוכר שאני יושב עם חבר, ואנחנו מסתכלים על ההפגנות תוך כדי הטיפולים, ואני אומר לו, תראה מה הם, הקפלניסטים כמה חכמים, הם לקחו להם את הדגל. הם לקחו להם את הדגל.
כן.
זה היו הפגנות חזקות.
היה זה, אגב, אני אומר לך שהיה על זה הרבה מאוד כעס בימין הישראלי של בונה.
דגל שלנו.
מה אתם מנחסים, לא, מה אתם אפילו מנחסים לעצמכם את הדגל? זאת אומרת, ברור שהימין יותר מזוהה עם הדגל, מסורתית, אגב, בכל העולם, זה לא זה משהו ימני ישראלי, פתאום אתם לוקחים לנו את הדגל, באיזה קטע?
כן, היו שם כמה...
ואז גם הטענה הייתה, רגע, לקחתם לנו גם את מגילת העצמאות, אתם לוקחים את כל יסודות המדינה.
מגילת העצמאות, אני חושב שהימין ייתן להם בשמחה.
אני
ככה מרגיש, אני ככה מרגיש, אבל אני כבר בגיל שאני פחות עם טענות, אני יותר... בקיצור, זהו, עכשיו אני עושה בדיקות, תוצאות הן בסדר גמור. ואני די מטפל בחברים אחרים שלי, שחולים בכל מיני דברים.
ואין את החשש הזה, אני, כולנו כבר אנשים מבוגרים, פגשנו כמה אנשים שהתמועדו עם סרטן, ומרבית האנשים, גם אם היא לצערי נפטרה מסרטן, ועוד אנשים שאני מכיר, וכולם אחרי שהסרטן נעלם, חיים במתח מתי הוא יחזור או אם הוא יחזור. זה ממש ליווה אותם כל השנים, וכל פעם שיש איזה משהו לא תקין בגוף, אומרים, אוי ואבוי, אולי זה זה. ורצים לבדיקות ובפניקה. אתה לא נדמה לי אדם מהסוג הזה.
לא, אני לפעמים אומר, אולי אני דביל. כי לא. המנתחת שלי אומרת לי, לפני הבדיקות שלך בפצט, אני לא ישנה בלילה. למרות שכבר עברו כמעט שנתיים ויותר, והתוצאות הן בסדר גמור.
איזה מקום בנפש זה, האופטימיות הזאת, זה על גבול שעננות אפילו.
אתה יודע מה יכול להיות, אבל אני מעדיף את זה, מה שלחיות בפחד ובחרדה כל הזמן.
אבל איך אתה מצליח... לייצר לא את להפעיל את הרגש הזה אצלך, את המנגנון הזה.
אני לא יודע, אני סומך על הגוף שלי, סומך על המזל גם, סומך על המנתחת.
מדהים.
ואתה יודע, ומה שיהיה, זה גם עניין של יחס למוות בכלל, היו לי שיחות עם מישהו שאתה מכיר, חבר משותף שלנו,
כן.
בעניין שלו כל יום היה מתקשר, כשהייתי אמרתי לו, תגיד מי מודאג, אני צריך להיות מודאג, אתה או אני? אין לי הסבר לדבר הזה, אבל אני שמח שזה שם.
אגב, אתה יודע.
וגם זה גם משדר החוצה. מה שאתה משדר, משדר לאנשים, אז אנשים חלקם, בחוץ היה סיפור שאני נורא, מאוד מאוד חולה, זה שמעתי אחר כך מהאנשים
כן.
שאמרו לי, והאנשים הקרובים אליי היו יחסית מאוד רגועים, כי הם ראו אותי. אז היה, אתה יודע, בוא נאמר, בין 60 ל-70 שזה סופי, לבין 30-40 שזה בסדר.
כי באופן אירוני, חלק לא קטן מהאירוע, שחולה או חולת הסרטן מתמועדים איתם, הוא הצורך לעודד את המשפחה באיזושהי צורה. כי המשפחה, זה אירוע שעובר גם עליה, חברים, האישה, הילדים, זה עובר גם עליהם, ואיכשהו אתה צריך גם לתת להם משהו שירגיע אותם, כי אחרת הם שוקעים יחד איתך לתוך הסיטואציה המאוד לא פשוטה הזאת.
לא, אני לא שקעתי, וגם אשתי בן אדם מאוד חזק, ואני זוכר שאמרתי לה, תשמעי, אם יקרה משהו בכל זאת, יש פה רמות ספרים, סטים של מישל וולבק, וג'ון לקרי עם חתימות.
אתה במישל וולבק?
אני מכור.
מה אתה אומר? הוא היה בארץ עכשיו.
הוא עכשיו מגיע, אבל אין כרטיסים לזה. יש לך קשרים,
תסיג לי. לדעתי הוא עכשיו בירושלים,
יש קלות שעננים. כן, ב-19, בשבוע הבא, בסוף שבוע הבא יש לו את המופע, אין כרטיסים, אני מנסה להסיג.
אני אתן לך טלפון של מישהי, שאם יש למישהו, אז יש לה.
אוקיי.
אני אתן לך טלפון
שלה. אני מכור לו.
הוא מדמה, לדעתי הוא גדול הסופרים שחי היום בינינו, בעולם.
באחד הספרים האחרונים שלו, אומר לו מישהו, תשמע, אני חולה ויש לי בעיות, אומר, בוא ניתן לך רשימת רופאים. ואז הוא נותן לו סוויסה, זה, וכל הרופאים הם צפון אפריקאים, אבל הוא בכלל לא מתייחס לזה, כי אלה הרופאים הכי טובים בפריז. ואני קורא, ואני כל כך שמח, כאילו, obvious, אבל כולם צפון אפריקאים. לא משנה, אז אני אומר לי, תשמע, יש פה הרי משהו, ג'ון לקרא,
וולבק, כן.
תשים זה משהו עם, עם, עם. אז היא אמרתי, אוקיי, זה היה הדיון האחרון שלנו על המוות.
אני מדבר הרבה עם אנשים פה על המוות. ושואל אותם את השאלה הבאה, אתה מפחד למות? כשהמחשבה הזאת על מוות חולפת בראשך, מה היא מייצרת?
אני רק דואג למי שישאר אחריי שיהיה לו טוב. לא, אני לא מפחד למות, ממש לא. אם אני יודע שהכל בסדר, והכל יחסית בסדר, אז אתה יודע, אני לא משאיר אחריי איזה מורשת, לא יהיה בניין על שמי ולא כביש על שמי, הכל בסדר.
חכי.
לא קרה שום דבר ובדין. אבל אני רוצה שאנשים סביבי, אנשים הקרובים אליי, שיהיה להם טוב.
יש עולם הבא, חיים אחרי המוות, גלגול נשמות, איפה אתה ביד תפיסות האלה?
לא מעניין אותי. אני עסוק עם הפועל תיקח חליפות.
אתה אדם מאמין, אגב?
לא, אבל יש דברים שאין לי אליהם הסבר. אני אגיד לך למה, למשל, כל הדת נראית לי לא הגיונית. אבל כל כך הרבה אנשים אינטליגנטים, רציניים, מאמינים, אז אני אומר, כנראה יש משהו שאתה לא מבין אותו. אבל אני לא יכול להגיד שאני מבין אנשים אחרים. כן, אני מבין שיש דבר שהוא גדול ממני, ואני מכבד את זה, כי זה לא משהו שנלוז בעיניי אומה. אני לא שם, אני לא מאמין במזל.
אני חושב שלומר, אני אדם מאמין. אני לא אדם דתי בכלל, אבל אדם מאוד מאמין.
במה?
אמרת, יש דבר גדול מאיתנו. אז אני אחלק את זה לשני סעיפים. קודם כל, הידיעה או ההכרה התבונית, שמרבית הדברים שמתרחשים ביקום, טרם פי אנחנו. את שאלות הקיום הבאמת משמעותיות, אנחנו לא יודעים עליהן תשובה אמיתית. יש הערכות, מדעיות, תפיסות, אבל אנחנו באמת לא קיבלנו תשובות מוחצות למרבית שאלות היסוד. למשל, למה העולם, אפילו פיזיקלית, למה התהליך התניע את עצמו בכלל? אנחנו מקבלים את המפץ הגדול, בסדר, זורמים, זה למרות שאני חושב שתהיה תיאוריה מפותחת יותר, אבל נאמר שכרגע זה התיאוריה. למה פתאום אותו שדה כוח שהוא כלום, מתפוצץ ומתפשט ליקום? למה התהליך הזה התניע? לזה למשל, הוקינג אומר, אין לי תשובה. אני מניח שיש כוח גדול מהיקום שיצר אותו. אין לו שם, אין תבונה. אז אני אומר, יש משהו גדול שאני לא יודע. אז אני קודם מכבד את זה שאני לא יודע. לומר, אני יודע, בוודאות, אין אלוהים. אני אומר, אדוני, זה יהיר לומר את זה. תאמר, לדעתי אין אלוהים, חשבתי על זה, ניסיתי, לא הצלחתי להשתכנע, אבל יכול להיות שאני מפספס פה משהו. זה המינימום לומר ברמת הצניעות. מי אתה שתגיד באופן מוחלט אין אלוהים וכל דבר שמאמין?
אני אגיד לך מה שאריק שרון היה אומר פעם שנייה בתוכנית, אני לא עוסק בזה.
אני לא עוסק בזה.
לא, אני לא צוחק, אין לי תשובות לדבר הזה, ואני נוטה להאמין שרוב הגורל שלנו נקבע על ידי המעשים שלנו, על ידי קבלות החלטות שלנו. אמרתי שבוע למישהו, איך תמיד אנחנו עוסקים בפספוסים שלנו, ואף פעם אנחנו לא עוסקים בקבלת החלטות טובות שלנו.
נכון,
אף פעם, כלומר, הייתה לי יום פגישה עם מישהו פעם פגישה במסעדה, ויצא מזה עבודה של 15 שנה, אני לא זוכר את זה, אבל אני זוכר שלא קניתי את הדירה הזאת, ועזבתי את הבחורה הזאת, ולא הלכתי לכיוון הזה, אלא הלכתי לכיוון אחר, אתה תמיד זוכר את הפספוסים, אבל תבדוק איפה אתה, גם אתה וגם אני, קיבלנו כנראה בחיים גם כמה החלטות נכונות,
נכון,
בואו נזכור את זה, וצ'ריש איט, איך לכבד את זה, להוקיר את זה.
אמא שלי המנוחה אמרה לי משפט יפה פעם, אמרה לי, תקשיב, שי, אתה נכנס לחדר, לבן כולו מסויד, נפלא, ויש שם כתם שחור על הקיר. לאן העין הולכת? אל הכתם. היא לא רואה את כל הלבן מסביב. היא מתמקדת בכתם, ואז הכתם מתחיל לשגע אותך. אני חייב להיפטר מהכתם, הוא הורס את החדר. אבל רגע, אתה לא שם לב שכל החדר לבן ויפה ונפלא? למה אתה הולך רק לכתם? אני חושב שככה הטבע שלנו, אנחנו נמשכים לכתם הזה על הקיר, כש-99.7% מכל החדר הוא נפלא. אבל אנחנו הולכים ל-0.3% האלה.
במהלך החיים בטח זה קרה לך, הציעו לך כל מיני דברים, באים ומציעים לאנשים. והציעו לי דברים הזויים לגמרי.
למשל, תן לי דבר הזוי שהציעו.
להיות נשיא אוניברסיטה בישראל.
נחמד.
ואז אמרתי למישהו, תגיד.
למה הזוי אתה? ראית ראש מחלקת התקשורת בעמק ישראל שם.
תקשורת יישומית, לא משנה, אז אני אומר לו, תקשיב, אנגלית שלי היא ככה. אני לא יודע לאסוף כסף, ואני לא סובל את האקדמיים. לא סובל את ה...
חילוש מנצח, אין ספק.
אז מה אתה בא אליי? ופעם שנייה באו אליי עם דבר אחר, אמרו לי, תגיד, מה בעניין להוביל את פרויקט הספרייה הלאומית? אז אמרתי לו, תקשיב.
תגיד, מה עובר עליך? למה אתה מסרב לדברים כאלה?
כדי שאני יודע מה אני שווה. אז אמרתי לו, תקשיב, בנינו בית. והחלק היחיד בבית שהיה עליי, זה היה גדר שהיא לא הולכת בריבוע, אלא היקף עגולה כזאת. ואשתי 3 פעמים בעטה בגדר הזאת, והרסה אותה בסדק. איזה כדורים לקחתם שהגעתם אליי? הגדולה של בן אדם היא לדעת מה אתה יכול. עכשיו, מה קורה לאנשים? באים ומציעים להם איזה דבר, ואז הוא אומר, אתה יודע מה? וואלה, יש לי איזה חבר טוב.
אתה מתחיל להתאהב ברעיון.
כן, ואתה הכי לא מתאים לזה. יש לי חבר טוב שהוא מומחה בתורת המשחקים, חקר מצויים, כן. מתמטיקה וזה. לנהל, הוא לא מסוגל לנהל את השולחן. ובאו ויצאו לו איזה יום גם להיות מנכ״ל, מנהל נשיא אוניברסיטה. אמרתי, אל תתקרב. אל תיגע בזה, אתה לא נורמלי, אומר לי למה. אמרתי, אתה משוגע, לא נתנו לך ללמד את הבייניקים והמייניקים, כי מלאו לך לעצבים, לימדת רק דוקטורנטים. אז אתה הולך עכשיו לנהל אוניברסיטה? עכשיו, רוב האנשים, אין להם את היכולת לדעת, אין להם מודעות ליכולות שלהם. ולדעת, להגיד את הדבר, זה לא בשבילי. עכשיו, נכנסתי פה, ישבתי, שמעתי עכשיו תוכנית על נדלן. על בחור צעיר שלפני הצבא כבר היו לו שתי דירות וכל... אני לא שם, אני לא יודע לעשות את זה.
גם אני.
אני יודע שאני לא יודע לעשות את זה. אני נהיה חולה שאני צריך לקבל החלטות ולפגוע במישהו בעניין של... קשה לי עם זה. צריך לדעת את זה.
אגב, אנחנו בעידן, העידן היפר-קפיטליסטי הרי, שבו הכישרון שהחברה הכי מעריכה הוא הכישרון לעשות כסף.
נכון.
מכל הכישרונות שיש לאנשים, ויש פה אנשים עם כישרונות פנטסטיים, כישרון שהחברה שלנו הכי נושאת אליו עיניים וגם מפרגנת לו, הוא הכישרון לעשות כסף.
כן,
כולם מסתכלים בהרצה, בוא נה, איך הוא הגיע לשלוש דירות בגיל 17? איך הוא הצליח לגלגל ב, לא יודע מה, בניירות שני, ערך, שני מיליון דולר
אנשים,
בשעה?
אנשים שגדלו בסביבה קשה, ולא ממש למדו, והצליחו, ועשו עסקים וזה, אז אתה אומר, יש להם משהו, אין דבר כזה, בן אדם לא מתאשר סתם.
נכון.
יש לו סוג של כישרונות שמתאימים בול.
אין ספק.
ואני,
אין שאלה.
אני מכבד,
אין שאלה.
אני מכבד בני אדם באופן כללי.
אתה לא אומר, אבל מכל הכיש... אם אלוהים אומר לי, משה, עזוב את הכישרון שיש לך, הרטורי, האינטלקטואלי, הקריזמה, אני נותן לך כישרון לעשות כסף, לדעת איך לקחת 100 שקל ולהפוך אותם ל-500, ולקחת 500 ולהפוך אותם ל-5,000, ו-5,000 ל-100,000, ו-100,000 למיליון, ומיליון ל-100,000,000. אני נותן לך את הכישרון הזה, לא היית מעדיף את הכישרון הזה?
לא, זה עוד צריך לעבור על חשבון דברים אחרים, הייתי רוצה. אני חושב שאני, יש לי... עין טובה לכלכלה, לא נדלן, אבל לכלכלה, לשוק המניות, הדברים האלה, זה אחד הדברים שאתה אומר, איפה בדרך קיבלת החלטות לא נכונות, יכול להיות שפה היה לי פספוס, הכל בסדר, לא להיות, אמא שלי הייתה אומר בידיש, זין יש החזר, אל תהיה חזיר, כאילו, אתה יודע, מה שזה בסדר, אנחנו בסך הכל בריאים, יש משפחה, יש ילדים, יש אוכל, אתה יודע, יש גג מעל הראש.
אז בוא, אני רוצה להספיק איתך הרבה מאוד נושאים.
אני גדלתי משפחה של ניצולי שואה, אתה צריך להבין, אבא שלי היה בצבא הרוסי, אמא שלי הייתה במחנות, וזה, משם יצא רק משפחה מחוזקת, לא מרוסקת, מחוזקת, כי תמיד היה פרטיזנים, ותמיד היה התנגדות, ותמיד היה גם בתוך, ושם זה בא.
ואמא, השואה בבית, בילדותך?
בלילות היו כל הזמן סיוטים, הייתי שומע וכל זה, אבל ממנה לא קיבלתי כאילו רק סיפורים מצחיקים, והחברות שלהם מספרות לי עליה, אני אתן לך סיפור קצר, כשהיא הייתה, היו מחנה עבודה, והם היו אמורים לנקות את מועדון הקצינים בבוקר של הנאצי. ואז היא התלבשה, אז אמרו לה החברות, אניה, כאילו, מה את מתלבשת? היא הייתה אומרת, איפה יש לי עוד פעם הזדמנות להיות על במה? היא הייתה אישה חזקה. היא אמרה לי, עם הנאצים הסתדרתי, סניתי את האוקראינים ואת הליטאים, את השומרים. בין הנאצים היו אנשים שגייסו אותם. לא היה להם שום דבר נגד יהודים, וגם עזרו, היכולת שלה לזהות טובים ורעים.
כן. פשוט להסתכל בין הידיים שלו בן אדם, ולבחון אותו לגופו.
כן.
את האדם ל...
היא גם לא השתגעה מהקמה של מדינת ישראל. היא אמרה לאבא שלי, יהודים זה לא בשביל מדינה, בוא ניסה לארצות הברית. אמרה לה, בכל זאת, יש פה משפחה בארץ. אמרה, אני אבוא, אבל שתדע, אני אומרת לך, יהודים זה לא בשביל מדינה, אני לא קונה את ה...
שמעת אישה שיודעת משהו, דבר או שניים.
כן, ליטאית, למה זה ליטאים? זה לא קשור, אתה מכיר את הצד הליטאי הדתי, אבל ליטאים הם אנשים קשים שיודעים לעמוד על דעתם.
כל ה... אני אקרא לזה ה... יבשת הרוסית, זה ממש יבשת הרי, כל ה... הם אנשים גם קשים, אבל גם קשוחים.
לא שמחים.
גם, נכון.
תסתכל, לא שמחים. אתה רואה אנשים במוסקבה, אתה נכנס לרקע, לא שמחים.
נכון,
אין,
נכון.
זה משגע.
יש גם איזו אכזריות ברוסיות, משהו. יש איזו אכזריות. נכון. הם כאילו משהו שם בפנים מת, כאילו...
כן, ההישרדות,
כן.
הקרב על ההישרדות. לא, לאמא שלי היה גם את היתרון שיכולה, הייתה צוחקת, רוקעת ברגע ומתגלגלת מצחוק, הייתה באה לחתונה, קצת וודקה, הרינג, והולכת לרקוד. היה לה את הדבר הזה. אבל כן, הם אנשים הרוסים, זה נכון, זה נכון בעניין הזה. הם, אני חושב שהם פחות תורמים לקהילה, מתכנסים בתוך עצמם, דואגים, כי הם עברו משהו שאנחנו כן, לא, כן, אנחנו לא כן. מבינים את זה.
אבל גם יש משהו ב-DNA, ממש הגנטי התרבותי שלהם, יש להם גם תודעת אימפריה, וגם חיי אדם שם, יש להם משקל אחר מחיי אדם במערב.
מצד שני, הם מאוד הישגיים.
מאוד.
המשפחה מוכנה להפוך עולם בשביל לתת, אתה רואה את הילדים הקטנים עם הכינור, או זה...
והמון גאווה, המון גאווה.
והצלחה.
אין רגשי נחיתות שם. הם באו לפה והם מסתכלים עלינו, תראו את הברברים האלה, המזרח התיכון.
נכון.
הם באו עלינו, העלייה המדהימה הזאת,
שם משורר מרכז 5,000 איש בעולם.
ברור.
בשירה.
ברור. התרבות, הם מסתכלים על באמת תרבות רוסית מדהימה. הם אומרים, מה זה הישראלים האלה? מה הם יודעים בכלל?
אתה יודע, מצד שני, אני חשבתי עליהם, היום הלכתי בבוקר וראיתי איזו הודעה של איזו הופעה, ואמרתי, יש כל כך הרבה הופעות, וכל כך הרבה סרטים, וכל כך הרבה אירועים. בחודש מאי אני מסתכל, ואז אתה מפספס, כי אתה אומר, לאן אני הולך קודם? לשבוע הספרות בירושלים.
משכנות של עננים שם?
כן, במשכנות, שמישל וולבק מגיע, ואנרי לוי מגיע, או לדוקו.
אנרי לוי מגיע?
גם, הוא ראשון, הראשון ביום שני. או לדוק אביב, שצריך להתחיל להזמין כרטיסים, ורק להיכנס לזה, או לפסטיבל הזה. תיקח גלריה ביום שישי בערב בארץ, אתה משתגע מהיקף האירועים. אתה משתגע. עכשיו, מי רואה את זה?
בתקופה כזאת שהיא לא מיוד... אנחנו לא בסיינו פה.
אבל מי רואה את זה? קבוצה קטנה מאוד של אנשים בישראל, שזה די... אתה פוגש אותם, את אותם אנשים באותם המקומות, שדם בעסק.
מה שנקרא, שוחרי תרבות יפה, מה שנקרא. רגע, אני רוצה להספיק איתך עוד הרבה נושאים, ואפשר להמשיך איתך ככה שעתיים. ספר לי, תראה, אתה בתקשורת כמה 50 שנה?
פחות או יותר, כן.
ראית, ממש חצית באלכסון תקופות, עידנים, אנשים, ז'אנרים, טכנולוגיות, מהפכים כלכליים, מה לא ראית? ראית את הכל וראית את כולם. אני רוצה שתתחיל איתי קודם ברגע שבו אתה אומר, טוב, אוקיי, תקשורת, אני נכנס לתקשורת, זה החיים שלי, ואני הולך על זה. ספר על הרגע הזה.
אני אף לא יודע לקבל החלטות כאלה גדולות.
כן.
אני, עניין אותי, זרמתי מזה, אמרתי, נראה מה יהיה.
אתה צעיר אז.
כן, עבדתי בלעל, הייתי דייל אוויר, מצא חן בין הקורסים, הלכתי לאיזה קורס, עברתי.
מצחיק לחשוב עליך כדייל אוויר.
כן, לא, ארבע שנים שמחות מאוד, תאמין לי.
מצחיק לחשוב עליך.
קונצרטים בלאס וגאס, חגיגות גדולות, למדנו לאכול, למדנו לשתות, היה כיף גדול, ואחרי שלוש, ארבע שנים, די, עזבתי. אני חושב שדי סמכו בלעל שעזבתי, אבל היה בסדר גמור. ואז היה קורס, הלכתי, נרשמתי לאיזה קורס, עברתי, התחלתי לעבוד בטלוויזיה, שילון היה מנהל, אמרתי לו, איזה יום תקשיב.
דן שילון.
כן, אשתו של יגאל, אחיו, הייתה גם
דיילת. איזה שנה אנחנו, תמקים אותנו?
74 כזה.
אוקיי.
אשתו של יגאל גם הייתה דיילת, אז הוא הכיר, אמרתי לו, דן, אני צריך לקבל החלטה. אתה לא יכול, לא, אל תתחייב בכלום, תגיד לי, לעזוב או לא, לעזוב תל אל ולבוא הנה, לחדשות או לא, אמרו לי, תוריד את הזקן האידיוטי שיש לך ותבוא.
אתה בן 26, 7?
5 אפילו, כן, זה היה גם קצת אחרי מלחמת יום כיפור, אתה יודע, סחבנו כל אחד בשקט, סוחב איזה פקע לאיתו, וזהו, ואז התחלתי דווקא בטלוויזיה לעבוד, לא ברדיו ולא בעיתון. אני זוכר ששנים לא הייתי ברדיו, לא הכרתי את הרדיו, לא ידעתי כלום על הרדיו.
טלוויזיה ישראלית, ערוץ אחד היה בלבד.
טלוויזיה ישראלית, ערוץ אחד, חדשות.
80% רייטינג.
אבו נפחה.
כן, ברור, מה זה שאלה.
חלק מהאנשים שם ממש, אתה יודע, עד היום אני רואה אותם, אני פשוט מרגיש לא נוח. כמה, גם הכבוד היה להם, כמה סמכות הייתה להם, כמה חוסר כישרון היה להם. גם אני לא חושב את עצמי למי יודע מה הכישרוני, אבל אני תמיד הייתי סקרן. אני התחלתי, הייתי קצת כתב כלכלי, והלכתי לחדשות חוץ. ועד היום אני מכור לחדשות חוץ. כל הזמן, יש סכסוך בין פקיסטן להודו, זה מעניין אותי. אני מסתכל על המפה ורואה בדיוק, רוצה להבין. ושיש מלחמת שבבים בין ארצות הברית וטיואן, ומלחמה קשה מתחילה עכשיו, סחר, לא רק סחר, גם מלחמת קיום בין טיואן וסין, מעניין אותי, אני רוצה לדעת. עד היום יושב אצלי, התחלתי בזה, וכמה שנים, ואז מלחמת לבנון, הראשונה,
82,
שגם שנה שלמה כמעט, אני זוכר קודם, כל שבוע היינו יורדים, הייתי אז מפי משטרה צבאית באוגדה המוצנחת, אז היה לנו שם תפקידים לרדת בג'וניה, ולרדת בכל מיני מקומות שאלוהים שמור. טוב שזה לא קרה ככה. ואז הייתה מלחמה, חזרתי והציעו לי להיות כתב צבאי, והייתי כתב צבאי 10 שנים. קשה להגיד, כתב צבאי כיף. זה מרתק. המנעד של הידע, של העניין, הוא בין מטוסים וטכנולוגיה ובני אדם, הכל נכנס בפנים, ואתה די, אם אין ממש מלחמה, אתה די בוחר לך. אבל אני לצערי הרב, היו לי 82, אז ביליתי חצי מהזמן בלבנון, בתור כתב צבאי. ואחר כך, 87 התחילה אינטיפאדה הראשונה. הסתיימה אינטיפאדה הראשונה, הייתה מלחמת המפרץ, ואחרי זה כבר...
91.
כן, 91, ואחרי זה כבר הייתי אמור לנסוע לחוץ לארץ, ואז הציעו לי להיות פקד גלי צהל.
רגע, אתה כבר בן, תן לעשות חישוב מהיר, אמרנו 24, 74 היית, ואתה 91, אנחנו כבר בני 40-41.
כן, כן.
אתה כבר 15 שנה עם מיקרופונים וכו' וכו'.
כן, טלוויזיה, אבל גם טלוויזיה להתקרב, אז אתה יודע, אם היה לך סיטה בטלוויזיה, זה היה אירוע.
ברור.
כי אנחנו ברוב טיפשותנו, קבענו שיהיו רק חצי שעה חדשות בערב. זה מה שאנחנו נותנים לעם ישראל. ולא הבנו שהצימאון וה...
אגב, בלי לשם לב, עזבת את הערוץ הראשון, דקה לפני שקם ערוץ 2, שמשנה את המשחק, ואז גם מכניס אותך אולי למצב אחר. אני רוצה בשנייה את הכאב על הכתב צבאי, ואז לעבור לניהול של גלץ. אחת הטענות נגד כתבים צבאיים, שבעצם אין להם מקורות, ושהם שותים בצמא את דבריו של דובר צהל. עכשיו, אני רוצה כמי שהיה עיתונאי גם, וגם מי שניהל עיתונאים, וגם מי שראה עבודה של עיתונאים שהם לא כתבים צבאיים, עד כמה באמת שונה עבודה של כתב צבאי, ביכולת שלו, בטח בישראל, להשיג מידע שכתבים אחרים, יש להם מקורות, יש הדלפות, יש מה שזה לא יהיה, ופה אתה נשמח בעיקר, בטח בתקופת מלחמה, דובר צהל הוא אלוהים, הוא מחליט הכל, אין מילה שאתה מוציא שדובר צהל לא, או נותן לך, או מאשר אותה. איך ספר לי לעבודה עיתונאית של כתב צבאי?
היא הרבה יותר קלה ממה שאתם חושבים.
אוקיי.
ויש לך חיבור גדול לשטח, וכולם מכירים את כולם, ואתה מכיר את הממפי, ואתה מכיר את המגד, אתה יודע, מלחמת המפרץ, קשרתי יום אחד לדובר הפנטגון, לשאול אותו, לאן החטיבה בגייס 101 הולכת. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אף עיתונאי אמריקאי, לא שאלתי את השאלה הזאת. אנחנו היינו נכנסים לפרטים, והכרנו מגדים, ואז לא היו פלאפונים כל כך, זה היה ביפרים, והכרנו מגדים, והיינו מגיעים ביום שבת בבוקר לאנשים הביתה, ומי שזה עניין אותו, ומדברים, והיו לנו קשרים טובים מאוד, ודובר סלו, לא יכולים למנוע ממך הידיעה, הוא עושה, מנהל קמפיין, הוא לחץ למנהל הטלוויזיה, יש לו תמונות, קוראים לך לדיון, וכל זה. הייתה צנזורה חזקה, מה שהיום אין לצערי הרב, אבל זה סיפור אחר. אין צנזורה בישראל. אתה רואה לפעמים דברים, אתה אומר, שאלוהים ישמור.
אגב, משה, בעידן הרשת, אני לא יודע אם אפשר בכלל לאכוף צנזורה על מישהו. בעידן הרשת,
אני חושב, למשל,
אתה יודע, עידן הוואטסאפ והטלגרם וכו' וכו', איך אתה יכול לאכוף צנזורה?
כן, אבל אני חושב שאם יש דיון ביטחוני בקבינט, על אופציות למתקפה...
עזוב, זה מזעזע. זה שזה דולף זה מזעזע.
אתה אומר, אין לי טענות לעיתונאים, יש לי טענות שאנשים שישים בפנים.
זה מביש.
שילכו לבית סוהר.
זה פשוט מביש.
אין, הצנזורה לא עומדת בחלק מהדברים שמשחררים.
מביש.
לא משנה.
אגב, את זה באמת חייבים לסכל. את ההדלפות האלה, זה לא מגיע לוואטסאפ. זה חייבים לסכל.
זה לא חופש ביטוי, זה סיכון ביטחוני.
לפי
דעתי המערכת...
בזמן מלחמה הם מדליפים מקבינט, הם משוגעים לגמרי.
ביבי עצמו, שהוא מדליף, מתלונן על זה בצדק,
כולם מדליפים, אין ספק.
והוא צודק בעניין, זה נורא, הדבר הזה נורא. לא משנה, אבל זה הייתה עבודה נהדרת, ואתה יודע, זה יום ולילה. זאת אומרת, אני שנים לא הלכתי הצגה ראשונה, וכשהייתי הולך, אני מדבר על זה שלא היה פלאפון, היה ביפר, אז הייתי יושב בשורה האחרונה, למעלה, כי עם הביפר, כי היה כתב צבאי אחד, הייתי גם כתב וגם המפיק וגם הפרשן, הכל ביחד, 7 ימים שבוע. יום אחד הייתי הולך עם הילדים לים, הייתי צריך להודיע, שזו הייתה עבודה קשה באמת שלוקחת אותך, הילדים היו באים לטלוויזיה לראות אותי. עשיתי את זה כמעט 9 שנים, 10 שנים.
מה, זה שוחק.
ואני זוכר, אני בשבת בחוף הנחים עם הילדים, מגיע ביפר, אין טלפון.
כן.
אתה רץ למלון אקדיה לעשות טלפון, כן. בשביל, שמע, זה לא היה, אבל היה מעניין, היה מרתק, היינו קרובים לשטח, היינו הרבה בשטח, לא היה הרבה אולפן כל הזמן, לא היו יושבים באולפן ומדברים. היית נוסע ללבנון, וחוזר, ונוסע וחוזר, אבל זה היה מעניין, והכרת את האנשים, והכירו אותך, וחלק סמכו עליך, חלק פחות, אבל חלק השתמשו בך, כל בסדר, אבל...
ואז 90 ו...
לא היה איזה מין... דובר צהל, לא, היום יש תלות בדובר צהל, מילא בעזה, אין ברירה. אבל למה בשטחים אתם מסתובבים רק עם דובר צהל? איפה הכתבים? תסתובבו בשם, טולקרם צריכים דובר צהל? למחנה פליטים בג'נין אתם צריכים דובר צהל? משהו שם התבלבל.
אגב, מי כמוך יודע כעיתונאי, אם דובר צהל הוא הפרש נותנת לך את החלב, לפעמים אתה לוקח חלב חמוץ שהוא נותן לך, כי אתה יודע שאתה צריך את החלב הטרי אחר כך. אז אתה לפעמים נתקע עם דברים שאתה, הוא כופה עליך להיכנס לג'נין ולקבל את זה דרך העיניים שלו. אתה אומר, טוב, אני אבלע את זה, כי אולי אחר כך הוא ייתן לי רעיון עם אלוף פיקוד. אני לא יודע מה. זה המשחק הזה שכולנו משחקים.
וחלק מה, שמע, דוברי צהל חלקם עושים עבודה טובה ובסדר גמור, הגונה ומקצועית והכל, הם שומרים על הצבא.
אגב, אגר היה דובר צהל טוב בעיניך? ברמת ה...
דבר ראשון, מעבר...
לא כדמות ציבורית, כדובר. הוא היה דמות ציבורית חשובה מאוד בעיניי, ונזכור אותו הרבה שנים.
אוקיי, אז זה הדבר החשוב באמת. האם זה היה טוב לכתבים הצבאיים או לא? אני אומר, האם הוא היה טוב לצבא, האם הוא היה טוב למדינה? כי אף אחד אחר לא דיבר, או היחיד שדיבר. ברמה, ואמין, ורציני, הוא לא אמר הכל. שמע, הצבא לא יודע להתמודד עם כל מיני דברים, שאתה אומר לדובר צהל, תגיד, היה זה צלף באיזה בית, הורדתם בית שלם, נהרגו 80 ילדים בגלל הצלף הזה, אתה יכול לתת לי תגובה על הדבר הזה, אתה מחכה שבועיים, אתה לא מקבל תשובה.
ברור.
כי אין, אז אין, אתה יודע, זה קשה לדבר מלחמה שהיא מאוד מאוד בעייתית, מורכבת, אתה יודע, אני עוקב אחריה, זה לא פשוט, אנחנו לא בהכל אשמים, עשינו דברים גם לא, לא יפים, אבל את שואל אותי על הדובר, אני חושב שעושה עבודה טובה, אני חושב שדובר צהל זה עבודה מאוד קשה, צריך אמינות מאוד גבוהה להרוויח אותה, אני רואה את הדובר החדש, הוא לפעמים נשמע לי למשל כמו פרמדיקים שנותנים תגובות, באתי, ראיתי ש... תכינו אותו, חווה, מסכן.
זה מתח היסטורי ממש, או קונפליקט היסטורי שיש לרמטכ"ל, האם למנות איש תקשורת, בנייה או שלונסקי כזה, לא דובר צהל, סליחה, מפקד גל"צ, אם למנות איש תקשורת, או חייל.
אני חושב שחייל זה נהדר, אבל חייל...
אבל חייל, אבל יכול ללמוד לדיבור, את מקצוע התקשורת, כן, זה לוקח לא. זמן.
יש אנשים שאתה מזהה, שהם יודעים לדבר, שהם יודעים להופיע, שיש להם מספיק ביטחון, שיש להם מספיק ידע מעבר לצבא. אתה יכול לאתר כאלה קצינים, תאמין לי, לא חסר. יש מספיק. אני חושב שהעדיפות היא ללכת אל קצין. האמינות שלו הרבה יותר גבוהה. בחור שהיה עוזר המטכ"ל, שהיה מפקד הקומנדו הימי, הוא יודע משהו, הוא ראה משהו בחיים. מה אני ראיתי? אתה יודע. אז אני חושב שזה יותר נכון, אבל צריך להכין אותו לזה, אי אפשר לזרוק אותו פנימה, אני רואה עכשיו, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע אם הוא עושה, איזה דובר הוא יהיה, אבל קשה לו, אתה רואה
אתה את רואה ה... ש...
זה לא טבעי.
אתה רואה ש... אבל, תראה, רון בן ישי, אחד הבלתי נשכחים שהיו פה, איש תקשורת. עודד בן עמי, אנחנו זוכרים, אני
רון
חושב.
רון לא היה דובר צהל. לא, לא, היה מפקד גלי צהל, לא דובר צהל.
רון בן ישי?
לא היה דובר צהל.
הוא היה דובר צהל במלחמת המפרץ. הוא היה אומר לנו, תשתו מים וזה.
זה היה נחמן שי.
נחמן שי, סליחה, 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 סליחה. רון בן ישי כמובן, כתב צבאי אגדי וכו' וכו' מאה שנה. סליחה, נחמן שי, סליחה. נחמן שי איש תקשורת.
ועודד. נכון.
ובנייהו. פספסתי מישהו? נכון?
כן, אחר, יתר היו קצינים.
הם היו בסדר.
שכחתי את שמה, מרשימה מאוד.
מרגע הייתה דוברת צהל,
כן,
לדעתי.
כן, שזה היה, בעיניי הייתה תקלה.
זה היה אירוע מאוד מוזר. מוזר. לא יודע אם טוב או רע אפילו, מוזר. לא, מוזר, היה, לא הבנתי את האירוע.
נשאר על המוזר, כן.
כן. אז רגע, אז אתה, באיזה גיל אתה מקבל את הצעה? 41-2. אתה כן. אז 15 שנה עם מיקרופון. אדם מזוהה, הולך ברחוב, אנשים מזהים אותך. אומרים לך, נכון? אתה אדם מזוהה.
מה זה לא אהבתי את זה?
אתה צריך, אני רואים עליך שאתה לא אוהב את זה, אבל זה חלק מהאירוע.
מה זה לא אהבתי את זה? לא סבלתי.
כל אדם שני אומר לך, מה, יש לו משהו לומר לך על משהו.
אתמול הייתי בכיכר החטופים.
כן.
עם הנכדה ועם הבת שלי. ואז אני הולך, ואני אומר, שלונסקי, שלונסקי. אני תמיד עוצר, ואני תמיד מדבר, ואם האיש לא גס רוח, גם אם הוא לא חושב כמוני,
חובה.
ואנחנו תמיד נפרדים בסוף בידידות.
נכון.
ואיזה בחורה מרחובות, ודיברה, ואתה מאוד נחמדה, וראיתי שהבת שלי, שהיא לא ילדה כבר, בת 40, שמחה.
כן.
היא עומדת בצד, והיא כאילו, היא לא אומרת כלום, אבל היא שמחה.
כאילו אבא מקבל את ההכרה גם בגיל הזה.
כן, כן. עכשיו, זה בסדר, זה פעם אני עובר, אבל אם אני עובר היום אפילו, היום הרבה פחות, אבל כשאנשים מסתכלים עליי, אני מרגיש לא טוב.
כן.
אני מרגיש לא נוער. כן. בתקופה ההיא, זה היה בלתי נסבל, כאילו, לא ממש...
מה, בערוץ הראשון? אנשים לא מבינים, הצעירים לא מבינים, מה זה ערוץ ראשון?
לא, והרוב היו אנשים נחמדים, אני לא אומר את זה, לא אוהב, אני תמיד אוהב כוח ואנונימיות. החיבור הזה של כוח, ואני אוהב כוח, ואנונימיות זה הדבר הכי, למשל, כך בחור בתקשורת כמו אבי ניר.
כן.
אנשים לא יודעים כמה כוח יש שם.
הם לא יודעים איך הוא נראה, אף אחד לא מזהה אותו ברחוב.
נהדר,
או
חיליק, מנכ״ל, המנהל של קשת.
חיליק, מנכ״ל קשת עכשיו, כן.
שם, או סודרים, המנהל החדשות.
אף אחד לא מזהה אותם ברחוב, אף אחד, אין אדם ברחוב של מזהה אותם.
אבל כשביבי צריך לקרוא, אז הוא קורא למנהל החדשות של...
אבי וייס, אף אחד לא יודע איך הוא נראה, כמובן. אבי וייס ולסודרי,
ועם שניהם...
טלי בן עובדיה, אף אחד לא יודע לזהות ברחוב.
זה נדע. כוח ואנונימיות זה שילוב נדע.
אגב, יוסי ורטר, למשל.
נכון.
אף אחד לא יודע איך הוא נראה.
כל פעם שאני פותח את העיתון, ביום שישי...
וזה חלק מהקטע, אגב.
הוא לא מופיע, לא בטלוויזיה, ולא ברדיו, ולא...
עכשיו, אני זכיתי להיות עורך שלו איזה שנתיים, שלוש. א', אחד הכותבים הכי מוכשרים שפגשתי, כותב, בלי קשר לעיתונאי, כותב מהטובים שפגשתי בחיי, אדם שצריך להיות סופר. וב', אדם שנון, מבריק, בעל ניתוח, אבל חלק מהקטע שלו, הוא יכול להיכנס למזנון הכנסת, החקים החדשים, אף אחד לא יודע איך הוא נראה. אף אחד לא יודע מי זה. הוא יושב שם יוסי ורטר, עכשיו כשנכנס עמית צגל, יודעים שזה עמית צגל, נכנס נדב פרי, יודעים שזה נדב פרי, נכנס, לא יודע מי יודעים, כי הוא מופיע דפנה ליאל, אני יודע מי נכנס לשם, יודעים איך הוא נראה. ורטר הגדול יושב שם, אף אחד לא יודע מי זה היהודי הזה, בחור, הוא צנום גבוה, אף אחד לא יודע מי זה.
זה גדול. עיתון הארץ, זה 3-4% תפוצה וזה.
דעתי פחות כבר.
כוח עצום.
ברור.
כוח עצום. ברור. בסוף, אתה פותח בדיגיטל, אתה פותח בזה, ברור. זה לא משנה.
גם היום, אתה... כולם קוראים, מי, ש... מי שדעתו מעניינת, קורא ורטר.
אתה קורא ורטר, ספק. ואתה קורא גם את האחרים, ואתה קורא ישראל הראל ביום שישי נכון, בערב, בשביל נכון, להתרב... בבוקר, נכון. בשביל להתרגז. נכון. זה בסדר, יש לי הרי תוכנית בגלי צהל בשמונה בבוקר, בואו נקדם אותה, אמירית לינור, לא פשוט.
אגב, תגיד, לפני ניהול גלץ, איכות העבודה העיתונאית היום, לעומת איכות העבודה העיתונאית בזמנך, כולל הזמן שניהלת העיתונאים, איך אתה משווה אותה? איך אתה רואה אותה?
אני יודע שקל היום להגיד עיתונאות לא עובדים, ולא העיתונאים עובדים. ההבדל הוא שפתאום נפתחת לך נישה חדשה, שגם מותר לך להגיד מה אתה חושב.
כן.
ואנשים קצת מתבלבלים בין אופי, עיקר העבודה להביא חומר. עכשיו, זאב שיף, המון, זאב שיף היה כותב לא...
הצבאי של הארץ, אגדי.
היה כותב לא טוב.
כן, נכון.
היה, ואת הסקופים הכי גדולים היה מחביא בפנים תמיד, איתן אבר היה אומר, תראה, תראה פה בטור השני, תראה איזה דבר. אבל תביא חומר, אני תמיד אומר, עוד יארי מופיע מעט מאוד, אבל שהוא מופיע, יש חומר, יש טלפונים, יש אנשים, הוא דיבר, תביא חומר, דבר ראשון. אחרי שאתה מביא חומר, שזה התנאי הראשון, פרשנויות. אתה יודע, כל כתב היום לאן, איפה הנטייה שלו, וזה מה שלא ידעת
פעם. כל כתב שמסקר, לא יודע מה, עולה לנאומים פובליציסטיים מהעמדה שהוא מסקר. מה, אתה רציני? לא רוצה לשמוע את דעתך, ספר לי מה קורה.
תהיה 20 שנה בתקשורת, תדבר. כל קקר בקושי זה כבר, אתה שומע ממנו את עמדתו.
נותנים לי נאומים, מה זה הדבר הזה?
מצד שני, מבחינת עבודה וזה, יש חומר, החום בלילה, שהרשתות מתפוצצות וזה, שום דבר לא נשאר מאחורי הקלעים, הכל, אתה יכול להגיד, זה טוב, זה רע, הכל בחוץ, עיתונאי טוב היום, הוא עיתונאי שיודע לעבוד. ומחובר למקורות, ויש עיתונאים טובים, והם עובדים. הדבר היחיד, אני לא יודע אם זה מפריע, זה העולם. אין מה, אתה יודע, הסוסים ברחו מהעורבה, אתה יודע מה הוא חושב וכל זה. אתה יכול להיות עיתונאי מצוין, שידעו מה אתה חושב, ועדיין יכבדו אותך.
זה, וזה כיתה, לגיטל. למשל, ישב פה באחד המפגשים, והוא אמר, תקשיב, אני בלי קשר לדעות הפוליטיות. כשישבתי מול ראש הממשלה בגין בשעתו, אתה רוכש לו כבוד מוחלט, אתה משאה את כל מה שאתה חושב עליו, ואתה עוסק בעבודה עיתונאית, ואומר, היום אני רואה אנשים מראיינים אדם, ואתה רואה תוך שנייה בשפת הגוף כמה הם מתאהבים אותו, ואז גם כל הרעיון הופך להיות לא עיתונאי, אלא רעיון של מין איזה, אתה יודע, רוסט, אתה מכיר את הרוסט? שנכנסים לבן אדם ופשוט שוחטים אותו.
מול בלילה חזרתי מאוחר מתל אביב, ראיתי כדבר, דבר ראשון ראיתי כדורגל כמובן,
כן.
ואז אני אומר לדליה, לאשתי, תשמעי, תמיד עסוקה ב9, חוזרת מעבודה, יש חתולים, יש עניינים, ו10, 10:30 היא מתיישבת. אני אומר לה, שרקי ואברי, בואי נראה, והביאו את אלקין, שהוא חכם באדם, אבל הוא מחרטט שחבל על הזמן. וישב הכתב משטרה של הארץ, איך קוראים לו?
נו.
בריינר.
ג'וש בריינר, כן, כתב פלילי.
צריך לגרור את התוכנית הזאת.
כן.
הוא פתאום נכנס פה, ואמרו לו, תגיד, מה אתה מדבר? וזה, הרי לפני חצי שנה דיברת אחרת, שרקי היה יותר נעים, אברי היה יותר נעים, הביאו קטעים מלפני שנה, או מה, איך הוא אמר, אצל ביבי הכל אישי. אמרו לו, בריינר, ועכשיו לא אישי, אז היה אישי.
עכשיו הוא עם גדעון סער, הולכו לחפש בית.
ראית שהוא נכנס בו, כן, הוא לא אוהב אותו, אבל הוא לא מוותר לו, הוא נכנס בו כמו שצריך, ואתה אומר, כל הכבוד, זה בסדר גמור. אני אומר, תיתן כבוד למרואיין שלך, אבל ברגע מסוים שאתה רואה שמחרטטים אותך, או אני רואה את אלי כהן יושב באיזה רעיון, הוא מדבר המון. לא יודע מתי הוא עובד, הוא כל הזמן מדבר. ואז הוא אומר, גם אם יהיה הסכם בין איראן וארצות הברית, אם אנחנו נרצה, אנחנו נתקוף, וזה, הלו, מה אתה מבלבל במוח? מה אתה מחרטט? ישמע, אם, אני ברוב התוכניות שלי, בכל התוכניות שלי, אני לא מראיין. אני בדרך כלל עושה אחד על אחד. יש מעט מאוד אנשים שאני אשמח לראיין אותם בישראל. מעט מאוד אנשים. הרוב פשוט מחרטטים. עכשיו אתה לא בא לך לריב. אבל זה סתם, אתה רואה
שם... לראיין. תן לי שניים.
ליברמן הוא מעניין. אמסלם הוא מעניין, הוא לא בחור, הוא רחוק מלהיות טיפש.
ברור שלו.
רחוק מלהיות.
ברור שלו.
תן, הרבה אנשי צבא שהם מעניינים אותי, לא יותר מדי, אבל כן, יש אנשי צבא שמעניינים אותי.
נתניהו, היית רוצה אם היה מוכן לדבר כמו בן אדם?
לא,
לא?
לא. לא הייתי, לא. לא הייתי, כי זה היה, יוצא מיני, היו יוצאים מיני דברים, לא, זה לא, לא הייתי מצליח לחלץ ממנו, תן לי, לא, לא, אתה יודע מה, אני מתחיל לחשוב על זה, זה מתחיל, אני ישר הולך, בכלל לא לפוליטיקאים, לכל מיני אנשים, יש פרופסור הראל, ראש האקדמיה למדעים, הוא מעניין, יש כל מיני אנשים שמעניינים שאתה חושף אותם, בפוליטיקאים ב-90% מהמקרים, אתה כבר שמעת אותם וראית אותם, יש מעט מאוד פוליטיקאים שמעניין לשמוע אותם, הרוב הם באמת מחרטטים, אתה שומע אותם וזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, שום עניין, אבל אנשים שהם חזקים, תמיד קיניתי בראשי מוסד וראשי שבק, בגלל הכוח והאנונימיות, שגם זה נעלם.
היום כבר אתה יודע איך נראה דדי ברניע ורונן בר וכן הלאה וכן
הלאה. אני מקנה במשנים.
תקשיב, אני גרתי ברמת גן בילדותי, ואיפשהו התגורר צבי זמיר, דעתי בשכונת צנחנים זה, אם אני זוכר נכון. הוא היה ראש המוסד אז. עכשיו, לדעתי לא ידענו את המילה מוסד אפילו. זה שנות ה-70 המוקדמות. לא ידענו מה זה מוסד. אבל כולם התלחששו, אני זוכר שגם אמא שלי אמרה, זה אדם חשוב מאוד בביטחון. אף אחד לא ידע בדיוק מה הוא עושה. אבל, תשמע, זה צבי זמיר, הוא אגדה, זה אחד מהראשי מוסד האגדיים. ואני זוכר, הוא היה בא לאספות הורים.
כן,
אוקיי. כן, הוא היה גם אבא של אחד הילדות שלמדתי איתה בבית ספר. ו... בן אדם, אתה רואה אותו, הוא לא נראה בן אדם מיוחד, אבל אני זוכר, התלחששויות סביבו, הוא אדם חשוב מאוד. היום דדי ברנע הולך ברחוב, אנשים עוצרים אותו, דדי, מה יהיה בחטופים? תגיד, מה יהיה?
זה גם נורא וזה גם
נחמד. רונן, תתפטר, אתה לא מתבייש, הולך ראש השבק ברחוב, אנשים צועקים לו, תתפטר, מה אתה לא... רונן בר, יישר כוח, לא משנה מה צועקים לו.
זה מדהים. חבל לי שחושפים את האנשים האלה, כי סוג של אנונימיות גם נותנת לך...
ברור.
יותר עוצמה, אולי אפילו יותר מה שמגיע לך, אבל בסדר בעיניי.
אז רגע, אתה מקבל הצעה ב-92 לפקד על הגלץ, שהיא באה, אתה אומר, מאיפה זה בא הדבר הזה פתאום?
לא, זה נראה לי די...
מי
הציעה
לך את זה אגב?
אהוד ברק.
אהוד ברק.
לא, אהוד ברק. המזכיר, דני נווה.
דני נווה.
ארנס.
כן, כן.
ליכוד.
כן, כן, מדהים.
ואני אומר, אתה יודע מה, חכה וזה, ירדתי לתל אביב, תהיה לי פגישה עם אהוד ברק.
כן.
ואהוד ברק הוציא ניירות, וזה אומר, תוריד את הניירות, וזה תגיד, לבוא, לא לבוא, מה? הוא אומר, תשמע.
הוא היה רמטכ"ל אז.
כן, אנחנו כן. בדרך לסגור את גלי צה"ל. אמרתי לו, אוקיי, תן לי לחשוב. אני יוצא, בחוץ ממתינים לי, עומדים, לי, ממתינים לרמטכ"ל אמנון ליפקין, אורי שגיא ומצנע.
ואורי שגיא... אלופים כולם
כן,
אז.
כן, ואורי שגיא ואמנון אומרים לי, תבוא, יהיה בסדר, נעזור לך. ומצנע אומר לי, אל תבוא, אתה רשום אצלי אפס בתקנים כבר, אל תבוא. כך, זה... אבל אני אהבתי את הצבא, והצבא גם, אני חושב, אהב אותי, היה לי חיבור טוב, נכון, עם זה, ואמרתי, אתה יודע מה? והלכתי להתייעץ עם מישהו שתמיד שהוא היה אומר לי משהו, הייתי עושה להפך, וזה היה מצליח. הוא אומר לי, אל תיגע בזה, זה, תיסע לבון, תהיה כתב וחוט. אמרתי, אני הולך. וזהו שש שנים מדהימות.
רגע, פה מדהימות. זה דבר חשוב. יש הרבה שחקני כדורגל או כדורסל שיהיו שחקנים מדהימים, ומאמנים קטסטרופה. אני רוצה להקביל את זה לתקשורת. יש אנשים שהיו מדהימים מול המיקרופון, ולנהל זה אירוע אחר. זה שמיים וארץ, בכלל מזרח ומערב, זה לא נפגש הדבר הזה. זה שאתה מבין עיתונאים, או היית פעם עם מיקרופון, עכשיו יש עוד דבר. אדם עם מיקרופון יש לו אגו, הוא נרקסיסט, אין מה לעשות. אין אדם שאין לו מיקרופון והוא לא נרקסיסט קצת. בהיבט כזה או אחר, ברמה כזה, יש מופרעים נרקסיסטים, ויש נרקסיסטים עדינים מוכחשים קצת, אבל הם נרקסיסטים. המעבר הזה של להגיד, אוקיי, אני עכשיו מאחורי הקלעים, יותר מזה אני מנהל, איך המעבר הזה פסיכולוגית? ההחלטה לקבל את המעבר, כי זה לא רק מעבר מקצועי, זה מעבר גם אישיותי ופסיכולוגי שאתה חוצה, זה רוביקון שאתה חוצה שהוא משמעותי מאוד.
אני יכול לנחש, אתה תדע את התשובה שלי לגבי הנרקסיזם וזה,
כן.
זה בקלות.
כן.
ממש לא...
כן.
הניהול, היכולת שלך לנהל וכל זה, אני זוכר שאהוד ברק אמר לי, איפה למדתם ניהול וזה? אני אומר לו, איפה אתם למדתם ניהול? כאילו, זה וחוץ
בפום,
מזה...
בפום, לא, איפה למדתם?
אמרתי לו, אני ראיתי מה עושים ברשות השידור, אני אעשה להפך. זה... ובשיא הצניות אני אגיד לך, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה. זה כלי נורא חשוב בניהול. ובאתי עם מטען של...
מי אתה מחליף? מי לפניך?
היה איזה 10 ימים מישהו מהמודיעין שבא והיה בלגן, שכחתי, תשמע, עמוס גלבוע.
עמוס גלעד?
לא, עמוס גלבוע.
גלבוע, אוקיי.
סופר סופר מוכשר, סופר סופר מוכשר, התבלבל, איך שקראתי את זה, את המאמר ביום שישי בעיתון, ביום ש... אז צלצלו אליי חברים, כמו לי, חכה לטלפון, איך שקראתי את זה. אבל לפניו היה אפרים, אפרים לפיד. כן. אוקיי, שהוא היה איש צבא.
כן.
לא, אני הבנתי תקשורת, באתי עם יתרון גדול על העיתון. אני דבר ראשון, צריך להיות לך יתרון מקצועי בתחום מסוים, או בכלכלה, או בצבא וזה. לי היה יתרון גדול, חיבור למערכת, גם שיכולתי להביא דברים לגלי צהל שאף אחד אחר לא יכול היה להביא, וגם שהבנתי צבא וכל זה. היה לי יתרון עליהם מקצועי, פעם אחת. ופעם שנייה, אני אהבתי את גלי צהל, ואהבתי את החיילים, ואהבתי את הרדיו, והרגישו זה יצא ממני, ולא הייתי אבו נפחה וכל זה.
רדיו וטלוויזיה זה גם כן שני מיקרופונים שונים לגמרי.
נכון, אבל היה לי מספיק ידע, גם מקצועי עיתונאי, וגם חיבור לאנשים. תשמע, כל התקשורת היום שאתה נוגע, כמעט כולם ילדים שלי משנות ה-90.
תן לי, תן לי.
ינון מגל, עמית סגל נכנס אחריי, אבל על המורשת של זה. חיליק מנהל קשת, סודרי העורך של חדשות שתיים.
חיליק היה בגלץ? לא ידעתי. בטח. מה הוא עשה?
הוא היה, בהתחלה הוא היה בתרבות, ונלחמנו מלחמה להעביר אותו לחדשות. ומולי שפירה לא נתן, בצדק, הייתה מלחמת עולם. הייתה שם נבחרת, ויונית לוי, ויונאים התאבי איזה... אבי משולם, צבי יחזקאלי. עזוב, תשים יד, אני אומר לך, אנשים שלי, גדלו אצלי. גדלו בבית, רוב, אבל גדל שם דור שהייתה תרבות...
וכאן, אחת התלונות בשעתו כלפי גלץ, עכשיו זה השתנה קצת, א', היא הייתה סיירת מטכ"ל, וממש הבית ספר, איך נקרא לזה, בית ספר למחוננים שנכנסו לתקשורת, וכאילו זה היה מסלול, ממש הסללה להיות כוכב. התקבלת לגלץ, אתה יודע שאם יהיה לך מספיק סבלנות ומשמעת, אתה תהיה בסוף כוכב. עכשיו, איך זה לנהל ילדים בני 19? שמע, אני תמיד אמרתי, בוא נה, הילד בן 19 הזה שתוחף מיקרופון לראש הממשלה, כאילו, שאל נעליך, ילד בן 19, או שואל שאלות קשות את שר האוצר. אז ספר לי על הדבר הזה.
ילד בן 19 לא שואל שאלות קשות את שר האוצר, כי בדרך כלל הכתבים הבכירים, כלכלה, הצבא, וזה היו כבר קצת אחרי שירות צבאי, אני זוכר.
אז הוא בן 23, עדיין.
אני זוכר שיום אחד, הנהג של רבין, שהרבי אמר לי, תראה מה הוא עושה לרבין, דובי גילר, רבין הולך, דובי גילר מחזיק אותו בשקט, לא נותן לו לזוז ושואל אותו שאלות. הוא אומר לי, תראה מה קורה.
מדהים.
או, לא שכחתי את שמו, לא זוכר, כתב מתקשר לרבין הביתה, ואומר לרבין, תקשיב טוב, אנחנו רוצים לראיין אותך. אז רבין אומר לו, רבין היה איש עדין,
כן.
אומר לו, אני הבטחתי לרשת ב', אז אומר לו, עד שהם יגיעו וזה, בוא בינתיים נדבר, ועושה, ומכניס אותו לגלי צהל, כן. צלצל איתן הבר, אומר לי, תגיד, אתם השתגעתם? אז אמרתי לו, תשמע, זה עוד צלש, עוד תרש. מה אתה היית עושה? אז כעסתי קצת עליו, אבל שמחתי ש... אז הייתה, לחלק מהם הייתה הסוג של חוצפה, הרוב הגדול ידעו את מקומם, זה לא היה שילד בן 19 ניהל את ה... זה, אבל אנשים צעירים, מוכשרים, אתה צריך לשמור עליהם.
כן. ואתה מנהל אותם במין הבעיות שכזאת?
כן. כשאתה עייף, סע הביתה, לך לשלושה ימים. כן. היה מצב שהם היו מרוסקים ונשארים בשידור, כי מישהו אחר עשו את הכתבות. זאת אומרת, הולך הביתה, ואל תנהג אפילו באוטו של ההורים, שמישהו ייקח אותך כי אתה לא עומד על הרגליים. או הייתי מצצה לאבא, אתה תיקח אותו. היה מצב של אנשים, זה לא היה מצב שהיית צריך לעצור אותם, את הסוסים הדוארים, ממש היה שם צוות, ואודי סגל, וקרן מרציאנו, ועזוב, את יוניימית, אנשים, היה זה, וגם בתוכניות, אני חשבתי מאוד מאוד תוכניות, והם הרגישו שאהבו אותם, והרגישו נתנו להם גיבוי, היה בית ספר לעיתונות טוב, אני חושב שהיה בית ספר טוב לחיים.
אז מבלי שאנחנו לוקחים שום דבר מהמפקדים לפניך או אחריך, אני אפסוק את הפסיקה הזאת, ואתה לא חייב לאשר או לשלול. אתה אולי מפקד גלץ, לא יודע אם אתה זכור ביותר, אבל אתה משפיע ביותר על המשך דרכה של התחנה. אני חושב. שוב, לא עשיתי סקירה מדעית על האירוע הזה, אבל שוב, גם לא נפגע באף אחד מאחוריך, אבל אתה היית מפקד גלץ שממש... יצב את דמותו של המקום הזה ל-30 שנה קדימה.
אני אגיד לך משהו של אופי. אחריי חלק מפקדי גלי צהל, גם לפניי, עשו טקס פרידה בהיכל צהל.
כן.
אני עשיתי בחדר האוכל. אוקיי?
Mm.
Okay? ואז הוועד, ציצל אשתי, אמרו לה, הוועד, הטכנאים, כן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אז עבד טכנאי מרגן באיזה מסעדה וזה, אבל עצנה לכת, אני גדלתי בשומר הצעיר, לא בצופים, אבל עצנה לכת היה מרכיב מרכזי בהתנהלות שלי, ואשתי אומרת שבצדק.
אגב, אוקיי. איזה בוס אתה? אתה בוס שמעמיד אנשים במקום כשהם מזייפים, או כשהם מפשלים, או כשהם חוצים גבולות? אתה יודע לקרוא לאדם לאחד, תגיד לו, תשמע, פה זה נפסק, ואפילו להרים קול כשצריך לעשות את זה?
לא להרים קול, אבל כן. כן, אבל לפעמים לחכות רגע.
כן.
כדי לאסוף מידע. כי אם אתה יורד על מישהו, ותופס אותו בכלכלתו, ואתה לא בדיוק, החומר לא אצלך, ואתה לא מדויק, ולא ידעת, וירדת על מישהו, עשית סקנדל, משהו, וטעית. הפסדת הרבה נקודות. אז לפעמים הייתי מתאפק, מחכה, מכין פגישה, כותב את הכל מסודר, ואז מזמין אותו. אתה קודם צריך לאסוף אינפורמציה, אסור לך, אתה יודע, לרדת על בן אדם על המקום, שלא כל המידע אצלך. מצד שני, לפעמים אתה יושב בחדר, ואתה שומע מישהו מעוות שמות ברמה, שאתה משתגע, אתה רץ מקומה שישית לקומה השנייה, וצועק להם בחדר שידור. אלה דברים שהיו קורים לי הרבה פעמים, שהייתי מתפוצץ. אבל באופן כללי, אתה יודע, יש דרך, כשהגעתי לגלי צהל, הייתה פגישה של המנהלים, באים כולם באיחור, רגיל, היה אוכל מהמטבח מגיע, האוכל נפסק, ומתחילים על הדקה. ואז הייתי רואה, שומע, רצים על המדרגות, ואחת הישיבות, קוטנר עובר, היה חדר די גדול, ושולחן עוד יותר גדול, כמעט לקח את כל החדר, וקוטנר עולה על השולחן לצד השני. אז מסתכל, ואז אמרתי לו, קוטנר, במקום שאני בא רוקדים על שולחנות. הבינו, לאט לאט, זה אנשים גם כל הזמן בוחנים אותך, ויגידו כל מיני דברים. אני אהבתי את המקום, אני לא בן אדם שצועק, אני מזהה, אני חושב שאנשים שעבדו תחתה האמינו בי. אני לא מאלה שנכנסתי ואחרי שבוע חיפשתי את הג'וב. עברתי אחר כך משנה למנכ״ל רשת, אבל באו אליי, בכלל לא, זה היה לי ברור שאני בגלי צהל, אז אני בגלי צהל. זה סוג הדברים שלא ראיתי רחוק, אבל הרגישו שאני אוהב את המקום, אהבתי אותו, היו ילדים מצוינים, והיה שירות, אבל שום דבר לא דומה לכתב צבאי. אם אתה שואל אותי מה היה הכי כיף, שם.
אבל תסתכל, גם בדילוגים שאתה עושה מקצועית, טלוויזיה ערוץ ראשון, מיקרופון, ניהול בגלץ. ואז פתאום טלוויזיה בעידן ערוץ 2, שזה גם כן, אתה יודע, לעבור... זה למעשה מקצוע אחר מהערוץ הראשון.
אתה יודע מה זה לנהל טלנטים בערוץ 2?
זה מה שאני אומר. אז תסביר לי... כי אנחנו חשבנו ש... אנשים לא מבינים, חיים מבין, היה הולך ברחוב, זה יותר גדול משלמה ארצי, עומר אדם ומיקי ברקוביץ' ביחד. אנשים לא מבינים מה זה חיים יבין במדינת ישראל, הוא יותר גדול מראש הממשלה. זה האדם הכי מזוהה במדינה ללא תחרות בכלל. וערוץ 2, וסליחה, בערוץ ראשון, אנשים הלכו עם דבר כזה, אבל ערוץ 2 נדמה שהיה להם אגו יותר גדול אפילו.
וזה, גם אגו ורמת, אתה יודע...
כי היה שם גם הרבה כסף.
גם הרייטינג, הרייטינג בבוקר, בתשע, הרייטינג. לפי הרייטינג אתה רואה את איגל שילוני, פספוסים. אם היה הרייטינג טוב, הוא מיד מופיע במסדרון. ואתה יודע, ומיד פרחים.
אגב, הסטנדרט זה 28-30-32, לכל דבר.
מספרים פסיכיים. לדעת לנהל טלנטים. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני המנהל, ולא מעניין, ואני פה קובע. הלו, יש פה אנשים שעל הרייטינג 2-3 תוכניות, זה החיים שלהם.
ממש.
תמיד תיקח את זה בחשבון. תמיד תחשוב על זה. יש פגישות לא נעימות, יש שיחות גם בתוך הרדיו. אני זוכר שהגעתי לגלי צהל, הייתה פרשת אנסקי וכל זה, להתמודד לא פשוט. אתה צריך להיות ישר עם עצמך, להיות מצויד בחומר הנכון, ולקבל החלטה. ולפעמים, אני זוכר שפעם קיבלתי החלטה, אני כמעט לא נסוקתי מההחלטות. כמעט לא נסוקתי, אני זוכר אותם 3-4 פעמים, אני זוכר, מי רוצה להיות מיליונר?
כן.
התלבטנו והתלבטנו והתלבטנו, והלכנו לבחור שהיה עושה את הטמפרטורות בערוץ 2.
דני רופ?
דני רופ. ואז איזה יום אמרתי, לא, זה יהיה יורם ארבל.
כן.
והתקשרתי לעורך דין
של... יורם ארבל היה ליהוק מבריק.
מבריק. רק הרדיו.
הוא גם בא ממש, הוא בא מלפט פילד. אף אחד לא דמיין יורם ארבל, הוא היה...
ואז באנו, עשינו לו פיילוטים בלילה. הוא היה חוזר במשחק של הפועל חיפה, אני זוכר, ב-12 בלילה עשינו לו פיילוטים באולפני הרצליה, ואז יצאתי לעורך דין של דני רופ, שהוא גם בוגר גלי צהל, הוא אומר, אבל הבטחת? אמרתי לו, הבטחתי. לא היה חוזה, כן, הבטחתי, אני אומר לך, כן, ואנחנו יורדים מזה, ותסיים זה, אין לי מה להגיד לך. אני מודה שזה, אני יורד מזה.
אבל זה המצב, כן.
וזהו, כי זה... זהו, הוא תקע אותי אחר כך במקום אחר, אבל בכן, כמו שצריך. אז יש מקרים שאתה, בטובת המקום, מקבל החלטה ואחר כך יורד ממנה.
ש...
אבל לא. אנשים צריכים להאמין בך.
אבל...
האמונה של עובדים מתחתיך בך היא קריטית לדרך הניהול שלך.
אני רוצה לספר על state of mind של להחליף טלוויזיה, סליחה, להחליף, נגיד, בערוץ הראשון, לטוב ולרע, אתה עוסק בעיתונות, ורייטינג לא באמת מעניין אותך, כי אף אחד לא מודד רייטינג. גם בגלץ, עיתונות, וכמובן חינוך של עיתונאים צעירים וחיילים צעירים, ואז אתה עובר...
גם בגלי צהל, חינכתי אותם, אמרתי להם, אם לא שומעים אתכם, אתם לא שווים כלום. הייתי רץ לכל ישראל, לקחת תמיד את הנתונים של הרדיו, כל הזמן. וכן, ישבתי על זה, כן, כי זה חשוב, אתה, אחרת לא שווה כלום.
אבל אז, אבל... טלוויזיה מסחרית. שעגל הזהב זה כסף, אין מה לעשות. רייטינג וכסף. אני יודע, אנשים לא יודעים איזה כמה כסף הסתובב שם. אנשים לא הסתובב הרבה יותר משהו היום.
4-5-6 מיליון דולר בשנה.
הסתובבו כספים, אנשים פה נסעו פה לנופשים, קיבלו משכורות 13-14, וקיבלו רווח.
העובדים פחות, הטלנטים.
טלנטים, הטלנטים השתוללו.
היה כסף.
אבל המעבר הזה לסטייט אוף מיינד, שלחשת צריך לעשות טלוויזיה, שהרייטינג ימדוד אותה. ושתוכל להביא מפרסמים לספוטים שם. איך המעבר לשם, לסטייט אוף מיינד הזה?
לקחתי את זה.
כן.
לפצח את הגן האנושי.
כן.
זאת אומרת, אתה לא מביא רייטינג, אתה בלעד שפיצחת את הגן, את הגן האנושי, אתה הבאת רייטינג. זאת אומרת, אתה הבנת מה אנשים, ככה הסתכלתי על זה, אתה הבנת מה אנשים באמת רוצים, וכיוונת נכון, וזה יצא. כולל גם הכישלונות, הפוך בדיוק. זאת אומרת, רייטינג הייתה חזות הכל, אבל לקחנו את זה למקום של, אני חשבתי, אנחנו הובלנו, אנחנו הלכנו למקומות, רצינו ש... היה לי מונח שהבאתי, הרבה משתמשים בזה ולוקחים את זה על עצמם, זה אני, זה רחב וגבוה. ואמרתי להם, תראו את הגשש החיוור, לשם צריך ללכת, זה צריך להיות, כל אחד צריך לדעת להתחבר לזה.
אז זו מבין? השאלה, כי בזמנו אלכס גלעדי אומר מסעוד המסדרות.
הייתה טעות...
טעות קשה, כן, פליטה, מכוערת, עזוב, זה האיש. אבל מה שאני חושב שהוא למעשה ניסה לומר, אני מכוון למכנה משותף מאוד מאוד עממי, שלא לומר נמוך.
לא, אני לא מקבל. אני לא מקבל את זה. אני סתח, בדיוק הגעתי,
אוקיי.
הרמנו את הסדרה טירונות.
כן.
לא
סדרה...
נמוך.
שלא.
וכולם התחברו לשם.
ברור שלא.
היו סדרות ועוד סדרות משטרה שעשינו נהדרות, ואחר כך שי ודרור שהבאנו בלילה. אמר לי, יוחנן, שמע, זה לא יביא. אמרתי לו, זה ימקד את גלי, את רשת. זה יעשה לנו טוב. עזוב, הפרסומאים אוהבים את זה. הם אוהבים להיות מחוברים לתוכנית הזאת. אתם לא כך מבינים, זה לא רק הרייטינג. זה שהפרסומאים פעמים יאהבו את זה. זה גם חשוב. ושאשתו של הפרסומאי תאהב, וזה לא משנה. אז היו דברים שעשינו, פרפר לילה, אתם לא זוכרים, בסוף שנות ה-90. זה היה גחמה שלי, בשיא הצניעות. וזה עלה 25,000 דולר בתוכנית טרף, כן, זה היה כסף, ועשינו את זה, והייתה אז יותר פתיחות, לקחו יותר סיכונים, אבל מצד שני זה היה חדש, והיה קל להביא רייטינגים, והבאנו איזו תוכנית אסונות, שעלתה 5,000 דולר.
נו.
לא זוכר.
עם רפי גינת, איך קוראים תוכנית הזאת?
לא זוכר, עלתה 5,000 דולר, הייתה מביאה, ארז תמיד אמר לי, ארז, אתה גאון. אתה גאון, אמרתי לו, עזוב, זה יצא, זה אמר לי, לא, זה מספרים מתוך, הפטנט היה להביא ארז, שהוא גאון,
כן.
עד היום עושה את זה, היום אפילו בערב, התוכניות שלו, הוא תמיד היה אומר, תעשה דבר טוב ובזול, אם אתה יודע לעשות את זה, אז הכל בסדר, שם היה...
בטלוויזיה המסחרית, היום כשמסתכל בערוץ 2, מה שנקרא בלי שמות, מה אתה רואה על המסך?
אין, יש ערוצי חדשות, ואני גם לא מאשים אותם, זה מה שאנשים רוצים לראות, נשמע, אתה רואה דרמה שרצה בערוץ 13, של חבר משותף שלנו, מביא 4% בערב.
כן.
דרמה נהדרת, עשויה טוב.
טובה.
ערוץ אחד מביא את הסדרה, סדרה לחברה הרוסית, שכחתי את שמה.
כן.
בערוץ אחד לפני...
ערוץ אחד בכלל עושים דברים, מעולים, לא טובים.
ומביאים 4%, 5%, או המרדף או משהו, דברים מצוינים שמוכ... שאם לא יהיה ערוץ ציבורי, לא יהיה את הדבר הזה, כמו ה-BBC.
נכון.
ולא, זה עובר, אנשים כבר, לא יודע, אני תמיד אומר להם, תראו, עשית דרמה, הבאת 5% רייטינג, 5% רייטינג זה בערך 100,000 בתי אב, זה בערך 130,000 צופים. כמה הצגות אתה צריך לעשות להביא 130,000, אתם לא מבינים שזה דרך, גם אם זה מביא 3-4%, הבאת 100,000 איש לראות את זה. כל מיני, כן, אבל כן. מה הבעיה? שרוב, זה לא בעיה, זה המצב. בלעד המלחמה וכל זה, כל מה שאנשים רוצים לראות זה חדשות וחדשות
אבל
וחדשות.
גם, אבל גם הבידור, שוב, בלי שמות מה שנקרא, שמה, זה רמה נמוכה. באמת, כן. בלי להעליב אף אחד, הבידור רמה נמוכה. אתה רואה על המסך, זה לא, תקשיב, זה לא רציני.
אז אני אצל לך סדר. אני, המרוץ למיליון, היא תוכנית, אתה רואה, ריאליטי, מעניינת מאוד ונחמדה, עוסקת בנפש. זה לרקוד עם כוכבים, בעיניי אחלה תוכנית. זאת אומרת, אז זה נכון שהאח הגדול הולך למקומות שאתה כבר, כל מיני דבר, בסדר. אז יש לך תוכנית אחת בערב של שעה, שעה וחצי, הרי זה חדשות כל היום, מתשע וחצי עד עשר וחצי, יש תוכנית אחת וחוזרים לחדשות. עכשיו, כולם אומרים, כל הזמן רוצים לראות חדשות, זה נכון, אבל הסך הכל של הרייטינג של החדשות בירידה.
נכון.
שלא תתבלבלו.
נכון, זה שוחק. זה... השעות כן? האלה, אתה לא יכול. ברור שיש איזה אירוע גדול, כולם מתנגזים על המסך.
אבל זה מה שיש. אבל עכשיו...
בשגרה,
עכשיו, אם אני עורך, ואני מנסה בארבע אחרי הצהריים להביא משהו אחר, לא ילך. או משהו בחמש אחר הצהריים לא ילך.
יותר מזה, אנשים...
פעם היה יפים ואמיצים, היה מביא בארבע אחרי הצהריים 20% רייטינג.
זוכר.
היום זה לא יביא כלום.
זוכר, אמא שלי עליה שלום, הייתה צופה, כשבת צופה, יפים ואמיצים.
זהו, אז היום זה לא יביא. כולם פחות עושים אותו דבר, אתה שומע את אותו דבר, אני בחלק מהתוכניות מופיע, אומרים את אותו דבר, הכל ברור, יודעים מה יגידו, ואנשים רואים.
אגב, באמת, הדבר הזה של פאנלים, וזה בכל הערוצים, מהבוקר עד הערב, ובגדול, זו אותה תוכנית מ-6 בבוקר, בתור מי שמגיש מדי הפעם, כן, הגשתי כן, שנים כן. עכשיו 6 בבוקר, וגם עכשיו בדי זה, מ-6 בבוקר עד באמת, עד החדשות, כולל גם לפעמים החדשות, אותה שיחה, אותם אנשים, וריאציות שונות.
ועוד תקשיב. דבר שמפריע לי, שחלק מהמגישים, לא יודעים מה החיים שלהם.
זה,
הם לא. מתי, את לפעמים אומר, מתי המגיש הזה ישב לאיזה פגישת רקע עם מישהו? מתי הוא הביא איזה משהו משלו? יונית, שאתה יושב איתה, אתה יודע שהיא ישבה. והיא עבדה. ואודי סגל, אתה יודע. אבל יש אנשים שבחיים שלהם לא ראו שיחת רקע, ולא קראו ספר, אלא הם לוקחים את העיתון, פותחים ושואלים את השאלות האובייס ולא יודעים. אבל זה תרבות אחרת של
הרעיונות. אני גם לא רוצה לדבר על הרמה האינטלקטואלית של חלק מהאנשים, אפילו הבולטים בתקשורת היום, שבאמת לא קראו ספר בחייהם.
כן, שזה...
ואתה רואה שאין להם ידע כללי, ואתה רואה שהם לא רחבי אופקים. יכול להיות שהם יודעים לשאול, הם יודעים מי הוא סגן עוזר השר, אבל...
באיזו פגישה שהייתה לי באיזה חוג, אמרתי להם, הוא הלך לקנוסה. ואז הלכתי לנשיא האוניברסיטה, אמרתי, הם לא ידעו מה זה קנוסה. הם לא ידעו מה זה קנוסה.
איזה שאלה?
אז אמרו לי, מה אתה מתפלא? אמרתי, מה זאת אומרת מה אני מתפלא?
איזה שאלה?
אני בהלם.
בדיוק עכשיו אני...
הוא אומר למישהו, כבו ועדיס. איפה עדר? כאילו, בלטינית. אני זוכר, למדנו.
אני עובד על איזה מחזה, לא משנה איפה, כי אני לא אסגיר שמות. ועולה בו המושג הצהרת באלפור. ואומר לי, מישהו צעיר שם.
אמיתי?
כן, סלח לי, מה זה הצהרת באלפור? בחור צעיר. אני אומר, what the fuck? עכשיו, הוא עבר את מערכת, הוא עבר את מערכת התיכון, החינוך הישראלית. הוא לא יודע מה זה הצהרת באלפור. אז אתה מבין? אז אנחנו שם.
אתה יודע, הייתה לי, אני משדר כל יום שישי, עם עירית ועם אחרים, ועם ברלוגו ועם כולה, מנעד נורא גדול. לפעמים עולים נושאים מהר מאוד, סייקס פיקו, אמרתי 38, ואחר כך בדקתי בתוכנית, אמרתי, וואי, זה היה 17-8, התביישתי עם עצמי, כן, אמרתי, כן, ארצות כן. הברית, 290, 300, אמרו לי, לא, 330, התביישתי, אבל אני אחד שיודע.
כן, אני, אגב, אפילו אני עכשיו, רון בן ישי, נחמן שי, אני אומר לך, עד עכשיו זה אוכל אותי, שתהיתי ברון בן ישי ונחמן שי.
הרבה התבלבלו, זה שמות, הם חברים טובים אגב.
או אפילו, לא יודע מה, אתה אומר, בונה, לוי אשכול, מי שר הביטחון של אשכול? אם אני לא זוכר... זה מטריד אותי. הרי מי היה לפני דיין כאילו, נכון? אתה אומר, הוא הביא את דיין פתאום 10 דקות לפני המלחמה, דיין בוא תציל את עם ישראל. ולפעמים אתה אומר, רגע, מי היה לפני דיין? וזה משגע אותי, ואני מתבייש שאני לא יודע.
במבחנים לגלי צהל, היית רואה את הפער בין החילונים והדתיים.
כן.
החילונים ידעו המון דברים בהמון נושאים. הדתיים ידעו מי היה חבר כנסת, מי ועדת חוץ וביטחון, הכל הכל הם ידעו. ואז שיר של גידי גוב, שאלת אותם את השורה השנייה, הם לא ידעו.
כן.
וזה אסור היה להתבלבל, אבל הכישרון היה.
כן.
אבל
לאן של הכל? לא, כאילו, העמית סגלים האלה, אתה יודע, יודעים על פנחס לבון, מה הוא אוכל ארוחת בוקר.
עמית היא תופעה נדירה, עמית היא תופעה.
מה זה הדבר הזה?
עמית היא תופעה נדירה, של ידע, אתה יודע, אני מכיר גם את אבא שלו מהבית, תשמע, מאוד מאוד מוכשר, ומאוד מאוד סקרן.
אמרת ברדוגו, אמרת עמית סגל. בוא נפתח את נושא נקרא לזה תקשורת הימין בישראל. למרות שעמית סגל, מן הסתם בערוץ המיינסטרים, הכי משמעותי בישראל, הוא כמעט משפיע כמו הערוץ הראשון בשעתו היום, ערוץ 12. Okay. כמעט בעל אותו מעמד שהיה בשעתו. כי ערוץ 2 היה לו תלעד, תלעד וזה וזה וזה, ועדיין ערוץ הראשון לא היה מרוסק כשערוץ 2 עלה. הוא אמנם איבד את המקום הראשון, אבל עדיין היה
לא,
לו...
לא, נתן פייט
היה
עד
לו
תחילת שנות 2000,
היה
נתן,
לו עוצמה.
שרפיק עוד היה עורך כן, המדורה, כן. נתן פייט.
הם הסתכלו אחד לשני בגובה העיניים.
תחשוב היום, אגב, שאם ישימו דרוזי עורך מדורה מרכזית במדינת ישראל, תראה איפה היינו לפני 30 שנה.
אני
פה גלום, כשאני אדבר איתו, אני צוחק, מי בכלל היה חולם לתת לך, הוא ניהל את המהדורה ביד רמה.
שמע, הייתה פה אישה ראש ממשלה, היו רק 4 נשים ראש ממשלה בכל המאה ה-20. קרו פה דברים שאנשים לא מבינים כמה הלכנו אחורה. כמה התרחקנו מהנאורות והליברליות והפתיחות, ואפילו הפרוגרסיביות המסוימת שהייתה פה בשנות ה-80-90.
המערביות, המערביות שהביא את ישראל לאן שהביא.
אבל תרף מערביות. בוא נדבר על תקשורת הימין. ערוץ 14, תופעה... שמה, מרתקת, מרתקת, מדהימה, מדהימה, לטוב ולרע, משהו מדהים קרה.
תן לי הסבר נורא פשוט.
תן לי את ההסבר שלך.
השמאל יותר מאורגן, יותר ממומן, יודע לצאת לרחוב. הימין הוא פחות יש לו, הוא פחות מאורגן, אבל יש לו דעה.
כן.
ערוץ 14 זה קפלן של הימין.
זו כיכר העיר של הימין.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, זה ברור לי לגמרי, אני רואה את המספרים, הם חזקים, הם גדלים.
ובנסיקה כל הזמן.
לא, אבל גבוה מאוד, הם גבוה מאוד.
שמע, הם לא רואים את ערוץ הראשון, הם לא רואים, גם את ערוץ 13 הם כבר לא רואים בכלל במי יותר.
לא, אני מסתכל יום על המספרים.
מסתכל על קשת, זה כבר אירוע אחר כמובן, אבל הם לא רואים את שני האחרים כבר, הם הערוץ השני בישראל, נקודה.
מאוד חזקים, חלק מהדברים שהם עושים, טכנית למשל, אני מאוד אוהב את הפטריוטים, את התפיסה של הפטריוטים.
כן, השפה, הטלוויזיה.
אז א', שם אנשים אינטליגנטים. יש לי בעיה עם השנאה ועם עם הדיבורים שהם חלקם ממש גם הסתה וגם פייק, זה פשוט לא יומן, אבל המבנה הוא נכון, הוא עונה על צורך. עכשיו, אנשים שרואים 14 לא רואים שום דבר אחר. זאת אומרת, הם פותחים ב-4-5, ואז רואה גם ב-11-12, למשל, ב-12 בלילה,
נכון.
ב-11 בלילה, יש להם רייטינג מאוד
נכון,
גבוה,
נכון.
יחסית לאחרים. אנשים
נכון.
לא זזים משם.
נכון.
וגם אנשים אינטליגנטים, שאני לפעמים אומר, תראו גם מקום אחר, אתה יודע, תראו נכון. משהו אחר, אז אומרים לי, אתה רואה 12, אתה רואה משהו אחר? אני אומר להם, כן, אבל אני לא דוגמה, אני לא רואה כל הזמן חדשות. יש אנשים בכלל שחוץ מחדשות, והערוצים המרכזיים לא רואים שום דבר. אבל אתמול הייתי בכיכר החטופים,
כן.
היה ערוץ 12 באוויר,
כן.
שידרות 12. למה לא 11? ושאלתי, יש שם, תאים של שידור שם למעלה, אני אומר לבת שלי, איפה 14? אומרת לי, 14 לא בכיכר. בהחלטה, יש 11, 12, 13. 14 לא ראיתי שם שיושבים, זה חבל. אבל גם אלה שרואים 12 לא רואים שום דבר אחר. אז אנחנו בבית עוברים בין 12 ל-13, אני מדי פעם עובר ל-14, אני מבין למה צופי 14 אדוקים, חזקים, יש לי בעיה עם הערוץ עצמו.
אני אגיד לך מה מדאיג אותי, בשיח הישראלי שנגזר במידה רבה ממה שקורה בתקשורת הישראלית. הוא לא רק מהתקשורת הישראלית, אבל אין ספק שהתקשורת הישראלית היא שותפה בעיצוב השיח הישראלי בצורה משמעותית. הוא נורא מונוליטי. אני פותח ערוץ 13, או ערוץ 12, או ערוץ 11, או ערוץ 14. כל שם שתגיד לי, אגב, זה גם ככה בפרינט. אני יודע מה הוא יגיד על כל דבר. בלי להזכיר שמות. כל אדם, 95% מהעיתונאים ביום בישראל, שיש להם מיקרופון, על כל דבר אני יודע מה הוא יגיד.
נכון.
עכשיו זה מזעזע בעיניי. אגב, גם אותי, אני חושב שחלק מהאנשים אומרים, אני יודע מה הוא יגיד על נתניהו, אני יודע מה הוא יגיד על לא משנה מה. ואני אומר, אני מנסה להיות...
אתה פחות.
אני פחות צפוי, לכן אני נורא מתעקש להיות יותר מורכב בדעה. גם אגב, אם הדעה היא לפעמים לא הכי טובה בעולם, אבל אני רוצה להיות, חשוב לי לא להשמיע את הקול האוטומטי, כי אנשים פה נורא אוטומטיים. עכשיו, תסביר לך גם על המצב שבו אני יודע לומר מה יכתוב ומה יגיד, מה יגידו? 95 אנשים במיקרופון בישראל.
הרסן שוחרר בעניין הזה. לי לא אכפת שאני יודע מה אתה אומר.
כן.
אבל תביא לי גם דברים חדשים.
כן.
אני רוצה לשמוע חדשות. כן. אני פתאום שומע, אני מדי כבר. בסדר, הבנו. כמה פעמים, נגיד, טראמפ, גם דפק אותנו באיראן, גם לא בא לארץ, גם תוקע את סעודיה. בסדר, כמה פעמים תגיד את זה?
המסר עבר מה שנקרא.
כמה פעמים? 20 פעם ביום? תביא משהו אחד, כאילו, די, כמה פעמים אתה תגיד את הרשימה הזאת? כל אחד אומר, אתה רשימה, אתה רשימה, אתה רשימה. אוקיי, יש לך משהו חדש? תן לך דוגמה למשהו חדש. אל תשתמש בזה.
כן.
אם מי שישמע, ישמע. כל אומרים, כסף מגיע מקטר.
כן.
מי שילם בקטר את הכסף? פאק. המוחברת. מי שילם את הכסף? ממשלת קטר, שר הפיתוח. מי שילם את הכסף?
וואלה.
אני שמעתי את זה ממישהו שהיה איש מוסד לשעבר, אמר, מוחברת. וזה מסביר לך שכל החבר'ה האלה, מבחינת קטר, הם סוכנים.
כן.
הנה, תן לך דומה. תביא דבר חדש, תביא משהו חדש.
באמת.
אתה יודע, אז החבר'ה שעובדים במשטרה, כתב 11 של המשטרה, עובד היום מצוין, שמש עובד מצוין, יש אנשים שמביאים, כן. עמית, אתה יכול לאהוב, לא לאהוב אותו, הוא מביא סקופים, אני רוצה סקופים,
מביא.
אני רוצה סיפורים, ואל תגידו לי, הוא מקבל בגלל שהוא ימין.
זה לא מעניין.
ככה זה, לא, זה הסיפור.
הסיבה כן? לא מעניינת.
אבל, תביא לי חומר, תביא לי דברים חדשים.
אגב, אני אגיד לך משהו על קטר. למה הסיפור הזה מרגיז אותי? הדרך שבה הוא מסוכר. כי משהו גדול יותר קורה. ברור שפלשטיין, אוריך וזה, צריכים לחקור את זה, לא, לא להשאיר שערה אחת שלא מרתת, לבדוק מה קורה מתחתיה. אין שאלה. ואם קיבלו בזמן מלחמה, אני לא רוצה להשתמש במילה בגידה, כי אני לא שופט,
לא,
ואני לא
בגידה,
זה.
אבל זה,
זה
לא,
חמור
זה
ברמה.
זה ריגול. זה הם סוכנים.
זה חמור ברמה.
אגב.
יש מה שנקרא סוכן משוטה.
אבל כל הסוכנים הם משוטה.
שהוא לא יודע שהוא סוכן.
זה ככה זה עובד.
ככה מפעילים סוכנים. הם לא יודעים שהם סוכנים. הם חושבים שהם נותנים יחסי, לא יודע, מהייעוץ אסטרטגי.
אתה מתעורר בבוקר, אתה סוכן.
נכון.
אבל זה ככה סוכנים. סוכנים יכולים לעבוד עם מישהו שנים, ולא להבין שהם סוכנים.
אבל אני אגיד לך ככה. מתחת לשטיח, כל כך הרבה אנשי מערכת הביטחון, על הפירון הקטרי.
כן, אבל הם לא עבדו אצל לשכת ראש הממשלה.
מסכים,
זה שני דברים שונים.
תקשיב, מסכים, אין שאלה. אין שאלה, אני אומר נכון, מסכים, אין ספק, זה שונה בזמן מלחמה, להיות בלשכה, אין שאלה, נקודה, סימן קריאה, מסכים, צריכים לחקור את העניין הזה במשרקות ברזל ולפצח אותו, ואיזה עונש צריכים לתת שיתנו נקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, סימן קריאה. ועדיין, כל כך הרבה מערכת הביטחון לאורך השנים האחרונות.
אני זוכר, פולי הסיפור מסתובב שנים, אגב.
שתו את הכסף הקטרי, בוא נפתח את זה.
נכון.
בוא נפתח, מה אתם לוקחים כסף מהקטרי?
אבל אל תתבלבל, לא בסדר, לא מוסרי, אבל לפי דעתי חוקי, אני לא יודע עד כמה. אבל
מי יודע כמה אנשים שיוצאים מערכת הביטחון, שעדיין יש להם גישה, ואולי יודעים איזה סוד או שניים שלא התיישנו, ואולי יש להם דרכים לפתוח דלתות, אולי יש דרכים, לא יודע מה. שמע, היה פה את פרשת הממד החמישי, בוא נה, חבר'ה.
כן.
חבר'ה, אנשים, הם אנשים, מה שנקרא, גו גוגל, הממד החמישי, זה דבר לא קל מה שהיה שם, הממד החמישי, ואנשים הכי בכירים במיטחון הישראלי. ובוא נה, בוא נבדוק את הדברים. כי נראה שהקטרים פה בחשו לנו בביטחון הרבה זמן.
כן. אין לי ויכוח על זה, אבל אני יודע שכבר כמה שנים יש דיבור על כסף בלשכת ראש הממשלה, אני לא האמנתי אף פעם. אני גם עד היום לא מאמין שביבי נתניהו לקח או קיבל, לא עולה דעתי.
אני, לא עולה דעתי. אני חושב שיש לו הרבה מאוד חטאים ופגמים, נראה לי ש... והוא נהנתן, והוא קמצן, ויש לו חברים מיליארדרים, והוא לא מסוגל להוציא שקל על אפילו נדבה ברחוב לאדם,
לא,
הוא לא ייתן שקל.
אפילו לא יודע כמה.
באמת.
כן. לא, אבל לא...
אבל הוא לא, הוא לא זה לא שחיתות, יסלח לי אהוד אולמרט, כן? זה לא שחיתות מהסוג הזה.
לא, אני מקבל, אני מקבל.
הוא אחר, יש לו הרבה כשלים, הרבה כשלים יש לאיש.
כל המיצוב שלי כאיש-שמאל וכל זה, אני לפעמים מדבר ואני אומר להם, על נתניהו, אני חושב שמול איראן, כל השנים הוא מתנהל בסדר גמור. והפניקה שלו מוטרדת, והמלחמה שלו מוטרדת, והוא עשה דברים גדולים בעניין האיראני, ואי אפשר להגיד לו, נה, עכשיו טראמפ מדבר עם איראן, לא הצליח לו, לא קרה שום דבר. אז יש דבר, עכשיו, כשאני אומר את זה, אירית אומרת, וואלה, אני אומר לי, אתה מכירה אותי, אם מישהו עושה דבר טוב, אני, אין לי זה, אחד הדברים היחידים הטובים שאני יכול להגיד עליו, שהמלחמה עם איראן, הוא ייסד אותה, הוא מיסד אותה, הוא הוביל אותה לאורך כל השנים, לפעמים בהצלחה יותר גדולה, לפעמים בהצלחה יותר קטנה, כמו ביטול ההסכם עם איראן וכל זה, אבל הוא כל הזמן זעק לדבר הזה, וזה לזכותו, זה מפריע לי מה שאתה אומר, שברור לך מה הבן אדם יחשוב. אתה מביא עיתונאי, אתה יודע פחות או יותר מה הוא יגיד, אבל
גם...
אתה צריך להביא את לפעמים את האקסטרה, את הדבר הנוסף הזה, את המקרה הנוסף שיחזק את העמדה שלך, וגיד, אתה יודע מה, יש את הסיפור של שדה תימן.
כן.
בצעקות, בצעקות, בצעקות. תראו את הכתב האישום, הכנוסו לו חפץ חד לעכוז, פרקו אותו, כמעט הרגו אותו, בסוף יש כתב אישום, אתם יכולים למצוא, כן סרט, לא סרט, עשו שם דברים לא יפים, מה, מה, מה הסיפור? זה כתב אישום, אז כל פעם שמתחילים לדבר, אני קורא את הכתב אישום, ואומר, אין מה לעשות.
לא, הטענה שלי יחידה בשדה תימן, אם קרה דבר כזה, תחקור, תעשה מה שצריך, אל תוציא לתקשורת, באמא שלך, אנחנו במלחמה, האויב שלנו משתמש בזה, זה מה ששיגע אותי. אני אומר, תחקור, אין שאלה, תחקור. מי שצריך תעצור. הרי כמה פרשות בצהל, אנחנו יודעים שהצניעו, חקרו, שפטו, האשימו, אנשים ישבו בכלא, אבל...
מעט מאוד מקרים, ולפעמים עדיף שלא נדע על כל מיני דברים, יחסית למלחמה הזאת, אבל לא חשוב.
כשמעמדה של ישראל, באמת, אולי הכי קשה שזכו לי בימי חיי בין
אנחנו לקראת סיום, אני אגיד לך משהו, שהחמאס ניצח אותנו בלי שהוא התכוון לזה.
נכון.
הוא יצר ערעור על זכות קיומה של הישות הציונית.
ממש ככה.
וזה ממש, ממש מפחיד. ככה. עוד מלחמה, פחות מלחמה, לא זה העניין.
אמת.
המעמד שלנו בעולם זה לעשרות שנים.
אמת.
וזה העניין.
הם הפכו אותנו לסרביה, הם הפכו אותנו לסרביה של מילושביץ.
זכות הקיום שלנו, כי אנחנו לבנים ממש. במזרח התיכון, הרי בסודן הורגים, בסוריה הרגו, אבל אנחנו לבנים. והדבר הזה, זה תמיד היה מתחת לשטיח. ולפי דעתי גם ביבי ואנשים אחרים הבינו שמלחמה בעזה, אלה יהיו, ככה זה ייראה, ורצו להימנע ממנה, לא מטומטמים, רצו להימנע ממנה בכל מחיר, כי זה המחיר, כשאתה נלחם בעזה, ככה זה ייראה. אתה נלחם עם ארגון טרור שיש לו מדינה, ולא אכפת לו מכלום. מבחינת חמאס, לא מבחינת חמאס, מבחינתנו, הפסדנו את המעמד המיוחד של מדינת ישראל, ואני חרד קדימה. כן אמת, ימין, כן שמאל, זה שטויות.
אמת. אני חושב שגדול ההישגים האסטרטגיים של, של,
חמאס?
של חמאס.
הם לא התכוונו לזה.
ברור. א', 7 באוקטובר, ערער אותנו מבפנים. עד היום אנחנו לא באמת יצאנו מהאירוע לאומית פסיכיאטרית, אנחנו בתוך האירוע הפסיכיאטרית. עיין ערך החטופים, כמובן, שזה כל פעם מחדש מערער אותי ומטלטל אותי, ובא לי לפקוט כל פעם. אתמול כשהגיע עידן, אנחנו מקליטים את זה, תשמעו את זה אחרי, אבל אתמול מגיע עידן. תקשיב, הסתכלתי לו בעיניים, ופשוט עמדו לי דמעות בעיניים. לא הצלחתי להחזיק את הדמעות. אתה רואה את העיניים של הילד הזה, אתה אומר, מה הוא עבר שם שנה ושבעה, מה הוא עבר שם הילד הזה? ואתה אומר, יש עוד 58 שככה, ומה עברו ה-200, ולא יודע כמה, את 192 שחזרו כבר.
אז אני...
זה מזעזע.
אני מסתכל על זה, אני הולך הלאה. ניצחנו את חמאס.
צבאית.
לא, צבאית, לא חשוב. אנחנו שם, בסדר, גם אין איום, זה יהיה איום כמו ביהודה ושומרון. סתם, אני הולך קדימה, שנתיים, שלוש, כי להגיע למצב של יהודה ושומרון, תראה מה קרה בתמילים בסרילנקה, זה עשרות שנים.
נכון, נכון.
אסור להגיד דברים כאלה.
אגב, התמילים, דעתי, זה ארגון טרור הראשון שהודיע על קנייה. הוא אמר, אנחנו נכנעים.
לא, נדמה לי שבמלא זה גם היה סיפור של עשרות שנים.
אבל הם אמרו, אנחנו נכנעים, נתנו את הנשק.
כמה עיתונאים יודעים מה זה תמילים?
כמה שהם יודעים שהם נכנעו ונתנו את הנשק.
אבל אני הולך הלאה. גמר, נגמרה המלחמה וזה. נשאר קטם על מדינת ישראל, לא הכל באשמתנו. אבל נגררנו למקום שלא היינו צריכים להיגרר אליו בגלל ש... טומטום, הם שלחו הביתה שני גדודים, זה כל הסיפור. משני הגדודים האלה ששלחו, הפכו עולם, זה, מה יהיה, מה יהיה, אנחנו מסוכנים. לא היינו אז בסכנת קיום, ולא נהיה בסכנת קיום, גם לא יהיו שם שני גדודים. זה נורא שהרגו ורצחו, זה נורא. אנחנו צריכים להיות מוכנים כל הזמן ברמות שזה אפשרי, אבל עזוב את זה. קדימה, ראיתי עכשיו רשימה של שחקני קולנוע שיוצאים נגד מדינת ישראל.
זהו.
מה, יכולים להגיד, מי זה ריצ'רד גיר, סוזן סרנדון, לי זה קשה לראות את זה, זה הכל.
לא, תקשיב, אני אומר
לך... עכשיו, האם אנחנו אשמים בזה? קצת, אבל הרוב לא.
אז חמאס, ההישג האסטרטגי שהוא רצה להשיג, אני חושב שהוא השיג אותו, שהוא להחזיר את העניין הפלסטיני לשיח, לנטרל את המסלול נורמליזציה שישראל וסעודיה עלו עליו.
לא, אני חושב שהם חשבו שהם ירסקו גם את מדינת ישראל, בגלל שכולם הצטרפו, לבנון תצטרף ואיראן, הם האמינו שזה גלגל מניע.
אין ספק שאם דבר זה היה קורה, זה היה אסון גדול פי 50. מדינת ישראל לא בסכנה. בוא, מה שנקרא, נשמור על קור רוחנו בהיבט הזה.
לא עכשיו.
לא עכשיו.
אבל הדימוי שלנו...
אין ספק.
נפגע מאוד. פעמיים, גם צבאית, וגם מה שלי יותר מפריע, מוסרית,
אין ספק.
ביכולת ההישרדות שלנו כבר, היא לא פשוטה.
אז כאמור, שני הישגים הסטרטגיים השיגו. אחד, ערעורנו פנימה ממש, ושניים, שמע, הנזק האסטרטגי ברמה של מה שקורה ליהודי העולם גם, ומעמדה של מדינת ישראל, עשרות שנים לתקן, לא יודע אם בכלל נצליח.
אז זהו.
לא יודע אם נצליח לתקן, וזה אסון, זה אסון אסטרטגי, אסון, כבד.
אני אומר לאירי, אתה יודע, לפני המלחמה, יש איזה ארגון, בדרך להחלמה, היינו לוקחים ילדים עזתים לבית חולים בירושלים, ועכשיו הם יביאו ילדים פגועים, ויפתחו בעזה לקחת לבית חולים, אני גם אקח. היא משתגעת מהדבר הזה. אני אומר לה, זה יהודי בעיניי. זה יהודי בעיניי. נכון שפגענו בהם, גררו אותנו למלחמה, אבל אם אנחנו יכולים לעזור לאנשים האומללים האלה, אז אני אעזור. לאן אנחנו הולכים? לאן
כן,
אנחנו הולכים מהדבר הזה?
דבר אליי.
ואני כל הזמן אומר, אנחנו חייבים להיות חברה מערבית, שזה אומר חברה הישגית, ששוחרת מצוינות, ששוחרת כבוד האדם, ששוחרת סובלנות. משם באה הצמיחה, משם ההייטק יתפתח וזה. ככל שאנחנו נהיה יותר שמרנים, יותר דתיים, שנתכנס פנימה ופנימה, בתוך המדינה ובתוך המשפחה.
זו המגמה בכל מקרה.
זה שם זה עולה, ולכן אני מודע, זה יפגע ביכולת ההישרדות של מדינת ישראל. אנחנו נס ענק. נס קשה לתאר אותו מבחינת תקומת המדינה והשפה והתרבות.
לא, מה בנינו פה ב-77
מטורף,
שנים?
מטורף, מטורף.
מה זה?
אסור, ההתכנסות פנימה, אני לא מכיר אף מדינה דתית, חזקה דתית שעושה פריצה בעולם. כן. אין דבר כזה. אז אל תגיד לי, יש מומחים בבר אילן. ברור שיש, ויש מדענים דתיים, זה נכון. אבל הרוח צריכה להיות פתוחה. הרוח בישראל לא פתוחה, נגד צמיחה, נגד סובלנות. חופש הביטוי עוד יש, אבל גם הוא במלחמה. שם אנחנו נאבד את זה, לא מול החמאס.
ממש לסיום, אני חייב לשאול אותך. כשהייתי ילד, אני אתחיל מגיל 12, בגיל 12-13 התחלתי לראות את הסלטיקס מבוסטון. סיפור ארוך, לא ניכנס אליו. הייתי בוכה.
גם אני.
אתה רואה את הסלטיקס? אז זהו, אני לא רוצה לדבר על מה שקרה הלילה.
אני קרוב משפחה מבוסטון.
לא רוצה לדבר על מה שקרה הלילה, באמת אני אפרוץ בבית.
3-1?
3-1 וטייטום שקרה כנראה את גידה אכילס.
אני לא האמנתי ששמעתי ש3-1.
עזוב. והוא כנראה קרה את גידה אכילס, והעונה נגמרה בטוח, אולי גם העונה הבאה. באמת, מכה קשה מאוד. לא משנה. עכשיו, תסתכל אותי ואותך. אני אומר לך, אם אני אתחיל לדבר על הסלטיקס, אני בן 54. אני אומר לך, מהבוקר אני מסתובב. אני מסתובב, אני...
אז אתה הרבה יותר...
אני מסתובב. עכשיו, תגיד לי, אדם בן 74.
לא, אני כבר 76.
76.
כן,
טוב. הפועל עכשיו עלו לליגת העל, זכו ביורו. מי יודע, אולי זה מסתיים העונה הזאת גם... עונת ספורט מצוינת הייתה לך, נכון? כי אוהד הפועל. זה משמח אותך באמת? זה באמת, בוא נע, כשזכו ביורו, אמרת, בוא נע, שמחת ממש? כן, בגיל 76?
ברור, שמחתי.
תסביר לי את המקום הזה.
מצד שני, אני כל הזמן אומר, למה הכל כל כך קשה? למה מפסידים להפועל באר שבע בבית? למה משחקים גליל עליון ועד שמנצחים הנשמה יוצאת? למה אתם מוציאים לנו את הנשמה? אבל... 70 שנה, תקשיב, 70 שנה. למה שכדור יוצא נימני בדרבי בדקה 89, אתה יודע שתקבל גול.
אז תסביר.
על זה אני אומר, אנחנו לימודי, אמרתי פעם לאחות של אופר יאנה, לפנינת, אם את יכולה להוציא את הילדים מזה, תוציא את הילדים, זה מחלה. זה מחלה, אנחנו סובלים, אנחנו... יודעים לסבול, אנחנו רגילים לסבול, וכשאנחנו מנצחים, כאילו אומרים, למה זה מגיע לנו? אנחנו לא רגילים לזה.
תסביר לבת הזוג שלי, היפהפיה והמהממת ענת, שלא מבינה למה, אני גם אוהד פוטבול אמריקאי, מטורף.
באמת?
כן.
אני רוגבי.
מטורף. אני אומר, יום ראשון, בין ספטמבר לפברואר, ב-8 בערב, ראש אומרים, שלום צלצל, אני לא עונה, לא מעניין אותי, וגם את, אני אוהב אותך אהבת נפש, אבל בין 8 ל-2.5, 3 בבוקר, שנגמר שני המסוע, אל דברי איתי, אל דברי איתי, באהבה אני אומר את זה.
יש לי חודש כזה בשנה.
עכשיו, תסביר לה איזה, איך אדם מבוגר מגיע למצב הזה, תסביר לה מה הרציונל של דבר כזה.
זה מוקד השפיות שלך.
כן.
אז אני ב... מהתחלת יולי, עד סוף יולי, טור דה פרנס, כל יום.
כן.
משעה 12-1 עד 6-7 בערב. כן, השם קוראים, הדבר המשעמם הזה. אני קורא לזה שח על הכביש. מי שמבין בזה, זה מרתק אותי. גם הכושר, גם ההפקה הטלוויזיונית, אני יכול לראות את זה. וקודם אני עובר לטור דיטלי.
וחשוב לך מי מנצח? וחשוב לך?
בטח.
הזהות המנצח?
אני רואה לפעמים בקבוצה שניים מצוינים. אחד היה אמור לנצח, ופתאום השני, הוא יותר טוב ממנו, ומה עושה הקבוצה, ואיך מקבלים החלטה, ואיך מחליפים, ואיך הוא זה, כן. ספורט מרתק אותי, כי יש לו את כל הדברים ביחד, גם קבלת ההחלטות, ואני לא מדבר על כדורגל, מה שקורה עכשיו בשבועות האחרונים, זה דבר מטורף. אני אומר כל הזמן לחברים שלי, למה כל הטוב הזה מגיע לנו?
כן.
עכשיו, זה גם סוג של בריחה, אבל בריחה טובה.
שמע, אני אומר לך, בשנה וחצי האחרונות, הרגעים השמחים העיקריים שהיו לי בחיים, זכינו באליפות הסלטיקס בקיץ שעבר, אני אומר לך, זה אשכרה הציל את שפיותי, אני אומר לך, זה היה חודשיים של פלייאוף, שהייתי בעניין, כשזכינו, אני אומר לך, באמת, פרצה ממני שמחה, שגם קצת התביישתי בה, כאילו, מה אתה שמח? תסתכל מה קורה מסביב, אבל אמרתי, טוב,
מגיע לנו,
לפחות,
מגיע, מגיע, זה בסדר גמור, אני יכול להבין את זה, בתור אחד שגם סובל, שמע, אני עוד אוהד הפועל תל אביב, אתם לא מבינים את זה. זה סבל לאורך השנים.
כן, מה אתה מדבר?
זה סבל, אז שיש ניצחון וזה.
לא, גם,
אנחנו אוהבים את הפועל, אנחנו אוהבים ספורט, אנחנו אוהבים ניצחונות, אנחנו אוהבים לראות את זה, אנחנו אוהבים את אי-הוודאות, את המתח, ואת הדברים הנהדרים שספורטאים עושים, שזה יכולות
נכון,
מדהימות.
אתה יודע, אני אוהד פטריוטס באמת 40 שנה בפוטבול, וסלטיקס 40 שנה לפחות, 42. היה עכשיו 18 שנה בין האליפויות. סבלתי 10 שנים, אלינו 10 שנים קבוצה, קטסטרופה 10 שנים, אין לך אופק, אתה לא נושא עיניים לכלום כבר, אתה אומר טוב.
מה יגיד לך, אוהד פיניקס?
כן.
או עד אלבמה, עכשיו הם מצוינים, כן. אוקלאומה, שהם כן. עכשיו פנטסטיים.
או אבל... סקרמנטו של 50 כן. שנה אוהדים, או אתה יודע, בפוטבול מינסוטה, באפלו, כתוש לא זכו באליפות מעולם, אתה יודע.
מנצח יש רק אחד.
זה נכון. כן. שלסקי, באמת, סתכל, דיברנו שעה ו-40, עבר תוך 10 דקות, שעה ו-40 דיברנו.
אתה צוחק?
כן, אני אומר לך, שעה ו-40 דיברנו.
ולא קמתי לשירותים.
ולא קמתי לשירותים, וזה רץ ככה. דעתי, אנחנו צריך לעשות סבב 2, כי זה פשוט זרם בצורה מדהימה, ואתה באמת מרתק ורב קריזמה.
אני מאוד נהניתי. תשמע, אני תמיד אומר, יש שני מקצועות שצריך להקשיב בהם. וזה לקח לי הרבה שנים לדעת. אחד זה מפעיל סוכנים, והשני זה עיתונאי. אחת המחלות של עיתונאים, שהם לא באים לשמוע, הם באים להשמיע.
נכון.
אני לפעמים יושב באולפן, ואני אומר, אתם מקשיבים מה קורה פה?
נכון.
אתם שומעים, אתם לא שומעים, אתם רק מחכים נכון. לדבר את הקטע שלכם.
נכון.
אתה עוד צעיר בשבילי, תקשיב. מהקשבה יוצאים המון דברים.
אני, לדעתי, התפקיד שלי כמראיין, הוא להרים למרואיין, לפתוח אותו ולתת לו כמה שיותר אפשרויות להביע את עצמו. אני פחות חשוב. אני תכונה... רק לי, אני רק לי שצריך להרים אותך.
האזנה והקשבה זו תכונה נדירה. בסדר?
שלונסקי, באמת היה מרתק.
גם לי היה נעים.
ואנחנו נעשה עוד סבב, אין מה לעשות.
בבית לא נותנים לי ככה לדבר, שלא תחשוב.
שעה וחצי, תקשיב, מה זה?
לא נותנים לי בבית ככה, תיקח, תביא. בסדר גמור. תענו. שנהיה בריאים, ושאתה יודע, תעשו טוב, אני אומר למנהיגים שלנו, תעשו טוב, ימין, שמאל, זה לא חשוב. תעשו טוב לעם ישראל.
בריאות, ואני מאחל לכם אליפות בכדורסל. יאללה, קחו את זה, פרגן. מפרגן, ואני מגיע אליפות אחרי ברי לבוביץ', נכון? מאז לא היה כלום.
לא, לא.
68? 89, מתי זה לבוביץ', נכון? מאז.
אני עוד זוכר את הכדורגל ב-69, הייתי מפקד משטרה.
56, אני לא זכיתם באליפות?
לא, זכינו אחר כך.
68.
2010,
נכון, נכון. דאבל. נכון, נכון, נכון.
לאסף, לבן שלי יש שיר, אני גונב עוד זה, שהפועל לקחו את הטריפל או את הדאבל, הוא ישמע את השיר של אריק איינשטיין, איך אפשר לכתוב דמעות. מכיר את השיר?
ברור.
איזה שיר. איזה שיר, אפילו ריד לי נורא מרס, איזה שיר נהדר. איך אפשר לכתוב דמעות? אני רוצה לכתוב דמעות.
חפשו את זה. קלונסקי, תודה רבה.
ביי.